יש אפשרות לחבות חלק מהאור בחזית?
זה למעשה הפורום המקצועי שבו חברי המליאה ודנים בנושאים השונים שבהם מטפלת המועצה. יש ועדות חובה שנקבעו במסגרת צו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות וכן בדינים אחרים. ובנוסף לוועדות החובה שנקבעו בחוק, יש גם ועדות רשות שכל רשות יכולה להחליט איזה ועדות היא מקימה כוועדות רשות. אנחנו מדברים היום על ועדות החובה ברשות. במיוחד במועצה האזורית, המצב טיפה שונה בעיריות ובמועצות מקומיות. הרכב הוועדות, בתחילת כל קדנציה של מועצה, של מליאה, קובעים את הרכב הוועדות, את זהות חברי הוועדה, בכל ועדה וועדה, ובעיקרון הכהונה נמשכת משך כל תקופת כהונת המועצה. כאשר מועצה מתחלפת, בוחרים מחדש את חברי כל ועדה. יש כמובן חריגים, יש כאלה שמבקשים לעזוב, יש סיבות שונות להפסקת כהונה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, זה הכלל העקרוני. יושבי ראש הוועדות, בחוק נקבע שראש המועצה הוא יושב ראש ועדת ההנהלה, וכן יושב ראש ועדת מל"ח, ושאר יושבי הראש של הוועדות האחרות נקבעים, נבחרים מתוך חברי הוועדה, כל ועדה, על ידי המועצה, על ידי המליאה. כאמור, אמרנו שיש גם ועדות רשות, נוסף על ועדות החובה. כל אחת יכולה, כל רשות יכולה לקבוע, יכולה לקבוע ועדות קבועות, יכולה לקבוע ועדות אביות אד הוק לנושאים מסוימים, כמו שהוקמה הוועדה הציבורית בנושא החינוך שהקימה מוס ושנתנה את מסקנותיה. זה נתון לשיקול דעת ראש הרשות והמליאה. ההרכב, בעיקרון לחלק גדול מהוועדות נקבע הרכב בחוק. בחוק הרלוונטי או בכתב המועצות המקומיות, מועצות אזוריות, או בחוקים הרלוונטיים האחרים. יש סעיף סל שמדבר שכאשר לא נקבע הרכב הוועדה בחוק, אז הכלל הוא שחצי מחבריה יהיו חברי מליאה, וחצי אחר הם מי שעומדים בתנאים להיות חברי מליאה. זאת אומרת, יכולים להיבחר כחברי מליאה. כל ועדה יכולה לקבוע לעצמה גם ועדת משנה, אם יש צורך לכך. זאת רשימת ועדות החובה במועצה האזורית שכוללת חברי מליאה. אז אם אנחנו נתחיל מצד שמאל, ועדת הנהלה וכספים במועצה האזורית, אין חובה להקים ועדת כספים נפרדת, וועדת ההנהלה משמשת גם כוועדת כספים. ועדה לענייני ביקורת, ועדת ביטחון וחירום, ועדת מכרזים, ועדת הנחות, ועדה חקלאית, ועדת משנה תכנון ובנייה, ועדה לאיכות הסביבה, ועדת הנצחה לנפגעי טרור, וועדה למאבק בנגע הסמים. אלה בעצם הוועדות חובה במועצה האזורית שכוללות חברי מליאה. בנוסף, יש ארבע ועדות חובה שהן ועדות מקצועיות שחייבים להקים אותן, אבל שאין בהן חברי מליאה. מדובר בוועדות מקצועיות שכוללות את הסגל מקצועי רלוונטי של עובדי המועצה, וההרכב שלהן נקבע בחוק. זאת אומרת, החוק קובע בדיוק מי צריך לשבת בכל ועדה ועדה, וועדת הקצאת קרקע ומבנים, ועדת תמיכות, ועדת רכש ופלאי וועדת ערר על גביית ארנונה. נעבור בקצרה על ועדות החובה שבהן חברים חברי המליאה. הראשונה, ועדת הנהלה, שהיא גם ועדת הכספים. ההרכב שלה הוא ראש הרשות, הסגנים וחברי מועצה נבחרים, כפי שנבחרו במליאה בתחילת הקדנציה. בעיקרון זו ועדה שמתעלת ומייעצת בניגוד של מועצת הרשות. אין לה למעשה סמכויות פורמליות, זאת אומרת, אין לה סמכות לאשר תקציב או לקבל החלטה במקום המליאה, אבל הדיון בה הוא מאוד חשוב, אני חושבת שגם מי שהיה בישיבות האחרונות קיר בכך, כי היא בעצם מייעצת למועצה, גם בענייני הכספים, כי היא משמשת גם ועדת הכספים, וגם בעניינים אחרים, לפני שהעניין מובא, עניינים קרים כמו התקציב, והחלטות מהותיות שראש המועצה מוצא לנכון להביא קודם לפני ועדת ההנהלה, היא מייעצת, מאירה, מתאמת, בודקת, ועד כשהעניין מובא בפני המליאה לקבלת החלטה, הוא כבר בשל יותר לקבלת החלטה. אני לא אקריא את הכל, אתם רואים, אבל פחות או יותר נושא של תאום הוועדות והפיקוח על העבודה שלהם, ובכלל לוודא שהחלטות המועצה, החלטות המליאה, מבוצעות כדין. ועדה מאוד מהותית נוספת במועצה היא הוועדה לתכנון ובנייה. היא כמובן מוקמת מכוח הוראות חוק התכנון והבנייה, והיא גם שואבת את הסמכויות שלה מהחוק הזה ומהתקנות. היא מופקדת על הסדרת כל הפעילות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות בתחום המועצה, וגם להבטחת קיומן של הוראות התכנון, זאת אומרת לאכיפה. כיוון שאנחנו רשות, שכל מרחב התכנון שלנו כולל רשות מקומית אחת בלבד, אז בעצם כולכם, כל מליאת הרשות מהווה את מליאת הוועדה המקומית. כל מליאת הרשות היא מליאת הוועדה המקומית. הוועדה המקומית, אתם בתחילת הקדנציה מיניתם ועדת משנה. בוועדת המשנה, לוועדת המשנה מועתקות כל הסמכויות שיש למליאה, ורק ההרכב שלה מצומצם יותר. בפועל, לרוב, מי שמתכנסת באופן שוטף זה רק ועדת המשנה. יש מקרים מיוחדים שבהם ניתן לכנס את כל מליאת המועצה, את כל מליאת הוועדה המקומית, אנחנו לא ניכנס את זה. הרכב ועדת המשנה הוא נקבע גם בחוק התכנון והבנייה, יושב ראש הוא ראש הרשות או אחד מסגניו שעל פי ההחלטה שהתקבלה, עד שישה מחברי המליאה, וכמו כן משתתפים בישיבות ועדת המשנה גם הסגל המקצועי, שזה המהנדס, המבקר, מזכיר הוועדה ואנוכי, וגם מוזמנים נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים שנקבעו בחוק, והם בעלי דעה מייעצת. הם לא חברי ועדה, הם לא מצביעים, אבל הם בעלי דעה מייעצת, והם יושבים, הם צריכים להיות מוזמנים לכל ישיבות הוועדה, והם יש להם כמובן זכות להישמע. כמו שאמרתי, זו ועדה מאוד משמעותית במועצה. היא מתכנסת מדי חודש לישיבה קבועה, כאשר מובאים בפניה עניינים, גם תוכניות, גם בקשות היתר שהן שלא בסמכות רשות הרישוי, וגם עניינים שונים שהם קשורים לתכנון במועצה, לעניינים שהן תוכניות שנושקות ומשפיעות על התחום של המועצה. לא אמרתי בהתחלה, אם יש שאלות, אתם חופשים.
שכתוב למטה, כן. מוזמנים נציגי המשרדים, מה כן. זה משרדי הממשלה?
כן, משרדי הממשלה. כן, הם מוזמנים על פי החוק, זאת אומרת, חייבים לזמן אותם לכל...
הם נותנים איזשהו דוח, או שהם לא מחויבים? הם רק יכולים לדבר באותה ישיבה?
הם יכולים לדבר, הם מביאים את דעתם, זה לא כל כך, יש להם, לדעה שלהם יש בחלק גדול מהמקרים, יש לה משקל מאוד גדול. כמובן, הדברים שלהם נאמרים לפרוטוקול, נרשמים לפרוטוקול. למשל,
כל אחד יכול לראות את הפרוטוקול של הישיבות של הוועדה לתכנון? למשל, אני רוצה לראות מה המצב בהגנת הסביבה.
אתה צריך לקבל אותו.
משרדי, הם מגיעים כדי שהם מוזמנים? אני מבין, הם מגיעים לישיבות?
כמובן כן, יש כאלה שצריכים מגיעים, בכלל משרד החקלאות, רמי, רט"ג רק בתוכניות שרלוונטיות.
היו פעם אחת?
כן.
בריאות, כן. כן, מגיעים. בכל התוכניות שיש בזה הם מגיעים, ובדרך כלל רובם מגיעים. ועדה לעניין הביקורת, התפקיד של הוועדה לדון זה לטפל בעצם בכל דוחות הביקורת מכל הסוגים שמתקבלים במועצה, החל כמובן מדוחות מבקר המועצה, ועבור בדוחות של משרד הפנים, וכמובן דוחות של מבקר המדינה, צריכה לדון, לקבל איזשהן המלצות, מה לעשות עם המסקנות, וכמובן לעקוב אחרי תיקון הליקויים בדוחות האלה. הרכב הוועדה נקבע במליאה, אושר במליאה, ומספר החברים לא יעלה על 7, וכמובן לא ראש המועצה, לא סגניו ולא חברי ההנהלה יכולים לשבת בוועדת ביקורת מעצם המועצה.
לא יפחת מכמה? 3.
אוקיי, ועדת מלח, התפקיד שלה להכין את המועצה לקראת מצב חירום, לארגן את כל תחומי הפעילות הדרושים בחירום, וגם לתת מענה במצב רגיל, במצב שאיננו מצב חירום, לאירועים אסוניים, אפשר לקרוא לזה. בדרך כלל בחירום ועדת מלח נכנסת לפעולה כשמתקבלת החלטת ממשלה שמפעילים את מערך המלח, ומאותו רגע היא מנחה את מטה החירום של הרשות בכל התחומים, והיא גם אחראית על שיתוף הפעולה עם הגורמים הרלוונטיים מחוץ לרשות, הצבא, המשטרה, ארגוני החירום הארציים השונים. ההרכב על פי צו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות, יושב ראש הוועדה הוא ראש הרשות, משתתף מנכ"ל, ראש המטה, סגן, ראשי מכלולים, ראשי ועדות מקומיות ובעלי תפקידים רלוונטיים במועצה, כמו למשל בעלי תפקידים נוספים. ועדת ביטחון וחירום, בכל מועצה שיש בה משמר אזרחי, יש חובה להקים גם ועדת ביטחון. אצלנו יש שיתוף קהילתי שזה מקביל, ולכן זאת ועדת חובה אצלנו. היא עוסקת בכל הנושא של כל הנושאים של ביטחון, שקשורים לביטחון בשוטר, מסייעת כמובן למשטרה בקשר מול השיטור הקהילתי שלנו, ובעצם אחראית על כל הנושא, כל נושא שיש לו הקשר ביטחוני. ההרכב, נציג שלנו מונה על ידי המליאת המועצה, יש נציג של שר הביטחון, שר החינוך, נציג המשטרה ו חברים נוספים בהתאם לכישוריהם. הוועדה הזאת מוחרגת מהכלל שדיברנו עליו, שמחצית מחברי הוועדה צריכים להיות חברי מליאה. מכיוון שזאת יותר ועדה מקצועית, אז ההרכב שלה נקבע בחוק באופן שונה.
איך היא מתכנסת כל כמה זמן? יכול להיות להתכנס בכלל?
לא.
פעם בשנה, פעם בשנה, מה חייב?
מה חייב? אני יכולה להגיד
לך. אפשר לפתוח סוגריים ולתת תמונת מצב בדקה על הוועדת ביטחון? איפה? לא ראינו אותו עוד את הרבה, נכון?
אני חושבת שאנחנו נעשה את זה באחד המתחילים.
כפי שאמרתי כאן קודמת, סעיף שמוקדש לביטחון ולהחות של המצב החירום, המליאה שתהיה בסוף החירום. בסדר, ואז גם
הקב"ט
יהיה,
ואנחנו
נציג את
זה. גם הקב"ט
יהיה איתי גרמון.
אוקיי, ועדת מכרזים, אני מעסיקה אותם הרבה, הם פה, הם מקללים אותי. התפקיד שלה לבדוק את תאות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה כחוק על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו. בסוגריים אני אומרת שיש שהחוק מאפשר לראש המועצה גם לא לקבל את המלצת הוועדה בתנאים מסוימים, והוא יכול להביא הצעה אחרת שהייתה בפניה, אפילו שהיא לא הומלצה על ידה, הוא יכול להביא למליאה ולבקש לאשר אותה. בשוטף זה לא קורה, הוועדה מתכנסת בשוטף, זו ועדה שמתכנסת בדחיפות גדולה, כי אנחנו, זה בעצם מסדיר את כל ההתקשרויות במועצה שהן חייבות מכרז. אתם יודעים שיש בצו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות, יש תנאים להתקשרויות, התקשרויות מעל 70,000 שקל הן חייבות במכרז, בין אם מכרז זוטה, הסכום מסוים, והרוב במכרזים פומביים, ובעצם כל התקשרות כזאת מובאת בפני ועדת מכרזים אחרי הליך המכרז ומתקבלת שם ההחלטה לגבי ההתקשרות של המועצה. ההרכב נבחר במליאה בראשית הקדנציה. ראש המועצה איננו יכול לכהן בוועדת מכרזים, מן הסתם כי ההמלצות מובאות להחלטתו. מספר המועצה צריך להיות נוכח בישיבות המועצה הזו, והיועמ"ש מוזמן לישיבות האלה. כמובן שבאופן טבעי, שכאשר מדובר בטיפול בהתקשרויות ודברים מהסוג הזה, החוק אוסר על חברי המועצה להשתתף בדיונים אם מתעורר ניגוד עניינים ומתייחס לאחד הנושאים שעולים שם.
מי זה יושב ראש הוועדה הזאת?
דדי? תודה.
עושה מלאכתו נאמנה. ועדת הנחות. אוקיי, ועדת הנחות תפקידה לבחון את זכאותם של תושבים להנחות בסמכות הוועדה מארנונה כללית. הקריטריונים מובאים בחוק ובחוזרי שקיבלו פרשנות בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. יש כללים מאוד ברורים ו כולל בתקנות ובחוזרי מנכ"ל, תקנות הסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה. התקנות האלה גם קובעות את הרכב הוועדה. בוועדת הנחות יש 5 חברים, 2 חברי מועצה. אצלנו אין סיעות, אז הקביעה היא שלפחות אחד מהם איננו חבר ועדת הנהלה. יש יושב ראש והשני ממלא מקום. חבר בוועדה הזאת דבר המועצה, מנהלת מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. סוגריים אפשר לומר שהגזבר ומנהלת מחלקת הרווחה יכולים להסמיך מישהו במקומם, כל אחד מהם במקומם. אצלנו הגזבר ומנהלת המחלקה יושבים בוועדה הזאת, ומניין חוקי זה יושב ראש וגזבר ויועץ משפטי. ההחלטות בדרך כלל מדווחות במרוכז למליאה, אבל הן לא צריכות לעבור את אישורה, הן מתקבלות על פי החוק. ועדת הכללית, סעיף 20 לצו המועצות המקומיות ומועצות אזוריות מחייב מועצה אזורית להקים ועדה חקלאית לצורך טיפול בנושאים החקלאיים של המועצה ושל תחום בכל תחום השיפוט שלה. לא נקבע הרכב מיוחד בדין, ולכן חל הכלל העקרוני שמחצית חברי הוועדה הם חברי מליאה והיתר תושבים שזכאים להיבחר כחברי הוועדה למאבק בנגע הסמים זו שוב ועדת חובה שנקבע בחוק שהיא ועדת חובה בכל הרשויות. זאת אומרת, ליזום את הרשויות לטיפול בנגע הסמים, אתם רואים את התחומים השונים. היא מרכזת, מתכללת את הטיפול הזה בתחום המועצה, מול המשרדים, מול הגורמים, מול המחלקות בתוך המועצה, צריכה להכין תוכנית עבודה, וכמובן לעקוב אחרי הביצוע שלה. הרכב הוא 3 חברי מועצה, חברי בליעה, שאחד מהם הוא יושב ראש, מנהל הרווחה, מנהל החינוך ושני נציגי ציבור, מנהל בית ספר על יסודי ברשות ונציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים, והרכב הזה גם הוא נקבע בחוק. ועדת חובה נוספת בכל הרשויות היא ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור. התפקיד שלה ברור, היא אמורה לקיים קשר עם משפחות נפגעי טרור וגם עם עמותות וכל מיני מגדרות מקומיות וארציות שמתעסקות בתחומים האלה, והיא אמורה להגיש למועצה תוכנית בעניין הזה. הרכב החברים גם הוא נקבע בחוק, יכולה לכלול בין 3 ל-9 חברים, כשמספר חברים צריך להתחלק ב3, שליש מהם חברי מועצה, שליש נציגי ציבור ושליש מבני המשפחות של נפגעי הטרור. ועדה לאיכות הסביבה. זאת ועדת חובה שמטרתה להתוות מדיניות בנושא איכות הסביבה. אצלנו זאת ועדת פעילה, היא מתכנסת, מגבשת תוכניות, היא אמורה להגיש לאישור המועצה את התוכניות ולעקוב את הביצוע. אני לא אחזור, אבל התחומים שהיא עוסקת בהם באמת מאוד רחבים בתחום הזה, החל ממשפים, מטרדי ריח, זיהום מי תהום ודברים כאלה, כולל מחזור, תברואה, אתרי פסולת, חומרים מסוכנים וכיוצא בזה. בהרכב הוועדה 4 חברי מליאה, עובד בכיר שאחראי לתחום איכות הסביבה ברשות, שני נציגי ציבור, אחד בוחרים בתיאום עם ארגונים מקומיים לאיכות הסביבה ואחד נבחר על ידם, ולדיוני הוועדה מוזמנים באופן קבוע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.
יש שאלות להורית על ועדה חקלאית?
כן.
אני רוצה לציין שהיא לא התכנסה מהיום הראשון ש... השאלה מה הולך לקרות?
אני אתייחס לספר החקלאית, מה שאני רפי אומר, הוא נקרק לגמרי, לא הצלחנו להפעיל אותה. יניב הוא ראש הוועדה ויניב בא אליי. איך להפוך את הוועדה באמת לוועדה החיה. אנחנו מטפלים בזה ברבעון הראשון. אם הדבר כללי הוא ירחון גם לגבי החקלאות, ועדות כאלו ששונות מוועדת מכרזים, שחייבים כל למה להיכנס כאן, בלעדיהם המועצה לא יכולה לתפקד, היא דורשת מישהו שירכז את הוועדה, בדרך כלל לא חבר המליאה. בסופו דבר עשינו בוועדה לאיכות הסביבה, נכנס רן לרנר, ששמעתם אותו, הכרתם אותו במליאה, שהוא מריץ את הוועדה, אני יושב ראש הוועדה, והוא מריץ את הוועדה, מכין את הנושאים, והוא לא הוציאו עליו תפקידים, והוועדה עכשיו תתכנס מעת לעת, יש לה כבר כיבוס נוסף בקורות. לא דבר נושא בוועדה חקלאית, כלומר שם לבחור אחד או שני נציגים מהחקלאי האזור, והם יריצו את הוועדה, ויאני ויהיה יושב ראש שלה. אז התשובה שלי, לא שברת נכון, לגמרי, זה לא היה עכשיו.
לא, זה לא טוב. זה גם
מפורטים.
אנחנו נמנה מישהו שיעסוק בזה. יעסוק ויריץ את הוועדה, ואני ברור שלה, וגם יש לך חברים. אני לא זוכר את הוועדה חברים, כי אתה יודע שלא תקצה. בסדר, אז זה
השאלות.
אלי, בבקשה. אלי.
היה חסר לי במצגת תחת הכותרת של שקיפות, היה חסר לי שמות יושב ראש הוועדות ושמות החברים, גם כדי לראות את האיזון הכולל, איך זה קיים במועצה, אם באמת בכל מקום.
תשים רגע על מסך מלא.
הרכב המקורי שנבחר בתחילת הקדנציה הופץ.
כן, בסדר, אבל
אנחנו נפיץ לכם עדכון של לרבות השינויים שנעשו בשנה.
זה צריך להיות במצגת, כי עכשיו יושב כל הפורום, הוא רואה את הדברים כמו שהצגתם, ואז נכון היה גם להכניס את זה למצגת, ולא רק באיזשהו עוד עדכון ועוד מייל.
נפגשנו חלק מנציגי הבריאות שחלק מהיישובים עם אתי וחלק מהזה.
הייתי בקשה זמן ללמוד את הנושא וגם זה היה לקראת סוף שנה, ואני מניח שזה זה, אבל נסע כבר הצד הראשון לכיוון המועצה שבדיוק ברוח שאתה מדבר עליו.
אוקיי, בסדר, אני יודע על הפגישה הזאת. תודה, אנחנו נסתפק בזה, אורית, אחר כך נציג את זה. אחר כך אבל בחלק הראשון, אנחנו נעבור לחלק השני של ההדרכה שתעביר אותו שרון, שהצטרפה אלינו שרון, תציגי בבקשה את עצמך. בדיוק בלוחות הזמנים, ואורית, תודה.
כל עובד.
אני מאוד רוצה
להמיד. לא, שלמה בוז גילה פה לכל עוד מופלאות.
מה כן, אני ממש לא טכנית. זה מקום, אני מדברת ככה. אז אני שרון דודסקו. אני עורכת דין כבר 22 שנה. מתוכם יש לי ניסיון של משהו כמו 18 שנים ברשויות מקומיות בכלל. 15-16 מועצות אזוריות. הייתי יועצת משפטית 10 שנים של מועצה אזורית חוף הכרמל. אני חושבת שזה היה בין המקומות הראשונים, חוץ מהמועצה הזאת, שהיה להם יועצת משפטית אחת קבועה שעשתה את הכל, ולא משרד חיצוני שרואים אותו פעם ב, מישהו שיושב שם. וגם לפני כן נתתי ייעוץ משפטי לעיריות, למנהל גם. מתמקדת בעיקר במועצות אזוריות, עובדת גם עם מקומיות, בעיקר באזוריות. אחת הסיבות, אני חושבת שמועצה אזורית היא מקרה מיוחד של רשות מקומית, בהחלט לא המקרה הרגיל. ומי שמכיר קצת רשויות, או את החוקים שקשורים בהם, אז יש את פקודת העיריות, ומאותו רגע כל חוק שעובר ל... סוג אחר של רשות מקומית, מועצה מקומית, מועצה אזורית, הולך ומדלדל. יש כל מיני הפניות לחוקים אחרים, אבל זה הולך ומדלדל. זאת אומרת, הרבה זה דברים של תוצר של עבודה, של פסיקה, של הנחיות, של כללים. והחוקים המיוחדים של מועצות אזוריות. טוב, נתחיל.
מה הקשר, סליחה, מה הקשר שלך למועצה הזו? או שהביאו אותך כרגע להציג את הדברים?
הביאו אותי כרגע. אני נותנת מדי פעם הרצאות גם במערכת של המפעם, עם מפעם השתלה ואחרים, בכל מיני פורומים של מועצות אזוריות, הדרכות של מועצות אזוריות. אז משם ההיכרות. גם בתחום הזה אין הרבה אנשים עם ניסיון במועצות אזוריות של הרבה שנים. טוב, החלטתי להתחיל דווקא מהתיאוריה, מהפילוסופיה, להזכיר מה זה נבחר ציבור בראייה של פסקי הדין ושל בתי המשפט, והציטוט הוא של השופט אילון. שופט אילון היה שופט עליון דתי, הראשון שהיה דתי, אני חושבת, והכניס הרבה מילים וביטויים שקשורים במשפט העברי, ועברי כיפה כזאת, ו... ככה הוא הגדיר נבחר ציבור באחד מפסקי הדין הגדולים בעניין הזה. עד שנעשה איש ציבור, הרי הוא ברשות עצמו. משנעשה איש ציבור, הרי הוא ברשות הציבור. הוא ברשות הציבור ואין הציבור ברשותו. השררה שמקבל עליו כדי שהציבור ייהנה ממנו ולא כדי שהוא ייהנה ממנו. ועל פרנס המתמנה לפרנס את הציבור. ולא הוא הפרנס יתפרנס מן הציבור.
ביבי קרא את זה? ביבי קרא את זה?
חלה גם לחברי הכנסת. דרך אגב זה תופס. הרבה דברים שאני אומרת פה היום, מבחינת אחריות שלכם, מבחינת החובות, מבחינת איך שאתם נתפסים, אין הבדל בין נבחר ציבור במועצה ונבחר ציבור בכנסת, נשווה גם לדירקטור בחברה, כל מישהו ברמה כזאת שאמור לשרת את האינטרסים של הגוף שהוא נמצא בו, ולא את האינטרס האישי שלו, כל מי שהוא נבחר, זו הנקודה המשמעותית פה בעצם. גם בכנסת זה אמור להיות ככה, גם אם זה לא נראה לפעמים. אני כמה דברים בקצרה רק, חקיקה רלוונטית, כל הדינים שחלים על מועצות אזוריות, אז אמרתי, יש כמובן פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות, שחלים על כל הרשויות המקומיות בארץ, גם על מועצות אזוריות. יש הרבה סעיפים שמוחלים מתוך פקודת העיריות וחלים גם עלינו. צו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות. מועצה אזורית היא בעצם מקרה פרטי של מועצה מקומית, לכן חלים עליה אותם כללים, פלוס פלוס מה שכתוב בצו הזה. היא, מיד אני אסביר מה שונה ממנה לבין רשויות אחריות בעצם, אבל היא מקרה פרטית. סמכויות המועצה נמצאות בסעיף 63 בצו המועצות האזוריות, יש שם רשימה שלמה של הסמכויות, חינוך, תברואה, ביטחון, כל מה שקשור בלדאוג לתושבים בתחום המועצה. תקנות, חוקי עזר, אני הולכת ויועל בדרגת ה... והנחיות מיליות, חוזרי מנכ״ל, לגבי, יש חוזרי מנכ״ל של כל משרדי הממשלה, לגביכם העיקריים שתצטרכו להתעכל בהם, חוזרי מנכ״ל של משרד הפנים, דרך אגב באתר של משרד הפנים אין יש גישה אליהם, לפי נושאים, חיפוש יחסית נוח, תמיד מומלץ, נהלים, מסמכי מדיניות וכללים, אחד הכללים למשל שאנחנו ניגע בהם פה, זה הכללים של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של רשויות, של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות. מועצה אזורית שלטון דו-רובדי, כולכם פה מהמועצה אני מניחה שאתם יודעים, אבל מה שבאמת מייחד מועצה אזורית, שזה לא רק המועצה עצמה היא זו ששולטת, אלא יש פה גם מתחתיה את הוועדים המקומיים, כיוון שהיא מורכבת ממגוון יישובים ולא מיישוב אחד, ובכל זאת יש לפעמים צרכים משתנים או רצונות משתנים, המועצה עצמה ואתם כחברי מועצה אמורים לדאוג לאינטרסים של כלל תושבי המועצה, אבל המועצה רשאית לאצול מסמכויותיה, ודרך אגב, אחרי התיקון ב-2005 חייבת להיות אצילת סמכויות אקטיבית. זאת אומרת, אם מועצה לא אמרה לוועד מקומי, אלה הסמכויות שאני נותנת לך, אז הוא לא רשאי לפעול. חייבת להיות החלטה לאצילת סמכויות, ובאותם עניינים שהמועצה אצלה לוועד המקומי, יכול לוועד המקומי לפעול ולהמשיך, זה יכול להשתנות מיישוב ליישוב, זה יכול להיות כלל רוחבי במועצה, כל מועצה בענייני האי, בדרך כלל נותנים ליישוב לדאוג לעניינים הפנימיים שלו. אם נשווה את זה לסלילה, למשל סלילת כבישים, אז בחוף הכרמל המועצה סוללת עד קצה כביש הגישה ובפנים אחראי הוועד המקומי. אבל כל יישוב והחלטותיו הוא. אני אגע פה באמת בקצרה מה שנקרא כלים לעבודה של חבר מליאה.
סליחה, אני רוצה להבין. יכול להיות שביישוב מסוים ועד מקומי לוקח על עצמו שני כבישים לתחזק וארבע כבישים אחרים המועצה מתחזקת?
בדרך כלל זה לא הולך לפי מספר. צריך להיות איזשהו היגיון כשאתה נותן להצלת סמכויות, כמו כביש פנימי וכביש ראשי או חיצוני. אוקיי? יש איזשהו הבדל בדרך כלל. כל מועצה עם ההחלטה שלה, וזה לא שיגידו, אוקיי, כביש 2 ו-4 במושב הזה זה המועצה וזה. כביש אחר הוא ככה. בדרך כלל זה לא עובד באופן אקראי. איזשהו קו מנחה מאחורי זה. אבל כך. יכול להיות שביישוב מסוים יגיעו למסקנה שיש בעיה עם גביית המיסים המוניציפליים, שיש בעיה עם תפקוד הוועד המקומי, והמועצה תיקח על עצמה באותו יישוב יותר מאשר ביישובים אחרים. יכולים להיות יישובים גם, ויש את זה במועצות מסוימות, שיש מגוון יישובים, הרי יש מועצות עם יישובים מעין עירוניים, יש מועצות כל מיני סוגי יישובים, שהיא אומרת, אוקיי, ביישוב הזה אני לוקחת את הכל. סליחה, הוועד אפילו לא גובה. דרך אגב, הוועד גובה מיסים לצורך הפעלת הסמכויות שהמועצה אצלה לו. צריך הרשאה מיוחדת לגביית המיסים המוניציפליים. לא אצלה לו סמכויות, הוא לא יגבה מיסים. לא יקבל הרשאה לזה. גם מבחינת המיסים. המיסים האלה זה בעצם, גם המיסים המוניציפליים, למרות שקוראים מיסים מוניציפליים, זה הרי חלק מהארנונה. בעירייה, ארנונה היא אחת. וכל השירותים נכנסים תחתיה. מועצה אזורית, אתה מחלק את הארנונה לשניים. חלק הולך למועצה, חלק הולך באמצעות מיסים מוניציפליים לוועד המקומי. הסך הכל ביחד אמור להיות בין המינימום והמקסימום שקבעה המדינה לארנונה. אבל שניהם ביחד זה בעצם הארנונה, וזה בעצם עוד פעם. לכל ועד לכן יש לו מיסים שונים, יש תעריפים אחרים, וגם סמכויות בעצם.
ומה זה? זה שיקול דעת או שזה בעיקר שורה של תקנות?
שיקול דעת. התקנות רק אומרות שצריכה להיות האצלת סמכויות אקטיבית. מהבחינה הזו, אני אחזור את זה אחורה, למעט דברים שאסור לאצול, אוקיי? סמכויות שאסור, חוקי עזר, הפקעות, גביית, עצם הטלת הארנונה, זה משהו שהוא רק בסמכות המועצה, כל מה שקשור בטלים, בדמי השתתפות, באגרות, תאגיד עירוני, רק המועצה הייתה להקים תאגיד עירוני. זאת אומרת, יש בחוק רשימה של מקרים שאסור למועצה להציץ את הסמכויות בהם. בדברים אחרים אפשר. כל מה שאני מניחה שאתם מכירים, תחום של חינוך וחברה, הרבה פעמים היישובים מנהלים לעצמם את הנושא של התרבות והחינוך שלהם, עדיין המועצה גם יש לה את המרכזי. היא זו שמנהל אחרי כבתי הספר וכו', אבל בתוך היישוב, היישוב זה לא אפשר לעשות.
אני רוצה להבין, כלומר זה בעצם, לפי הצהר לפעמים 5 שנה, מועצה צריכה להציג. עכשיו, זה חד בדי, או שוועד יכול לבוא ולהגיד, אני מאוד חזק, אני מעדיף לסוף 90 כי יוצא לי יותר זול, תעצילו עליי.
הוא יכול לבקש, אבל עדיין מי שמחליט זה המועצה.
השיקול
הדעת הוא של המועצה, שלכם כחברי המועצה, למעשה ההחלטה מתקבלת במליאה. אבל זה כן יכול, מה שאמרתי, זה כן יכול להיות שונה, מישהו ואישהו. כלים לעבודת חבר המועצה. אם תשימו לב, הכלים העיקריים זה כלים שבעצם מאפשרים לכם מידע. אוקיי? ואנחנו נדבר גם אחר כך למה חשוב המידע הזה ולמה אתם צריכים לבקש אותו, לעיין בו, להבין אותו. זה זכות עיון. יש לכם זכות עיון במסמכים. דרך אגב, יש גם, אתם יודעים שיש מדריך לנבחר במשרד הפנים? מכירים? אוקיי, כי הוא מפרט הרבה מאוד דברים טכניים גם שקשורים באיך ולמה, אז ניתן להיעזר בו.
כזה?
כן,
כזה.
נדמה לי שגם יש דרך האתר של משרד הפנים עכשיו להיכנס אליו. זכות העיון, אז כמובן מלבד מסמכים שהגילוי שלהם אסור לפי דין, זאת אומרת דברים למשל שחל עליהם חוק הגנת הפרטיות, או דברים מסוג זה, או נוגע בזכויות חובות הפרט כלפי הרשות. אסור להוציא מסמכים כאלה, גם כשיש לכם זכות עיון במסמכים, אסור לכם להוציא אותם מתחום הרשות, מותר לכם לעיין. חלה חובת סודיות. היה לי מקרה כבר של... היה דיון במועצה על פיתורים של מנהל מחלקה מאוד מאוד בכיר, ויום למחורת, כשכל מי שידע על זה רק בישיבת המליאה, זה פתאום היה בה... דברים שלא אמורים היו לצאת, היו פתאום בעיתון המקומי שם טיינו להם. דברים שגם פוגעים באותו עובד, וגם לא אמורים לצאת מחדר המליאה. יש חובת סודיות על החומר שאתם מקבלים אליו. אם יש ספק, שואלים, ליועצת המשפטית. זה נושא מאוד עדין.
זה נושא מאוד עדין. זה לא קורה בכל משהו שחיים אותם.
אתה יכול לבקש הכל, ואם יש בעיה יגידו לך.
הישיבות הן פתוחות.
אם אתה חושב
שטעו, הישיבות הן פתוחות.
לא, אני לא מדברת על ישיבות אפילו. הוא יכול לבקש פה מה גמדי קשור.
לא, לא, לא.
לגבי המידע, אם הישיבות, זאת תוגמה של הדעת, נכון, רק אם הישיבה סגורה של המידע. ישיבות המליאה פתוחות.
והפרוטוקולים גם מתפרסמים.
כל מה שמפורסם וחייבים לפרסם, כל מה שמופריע, כן.
אם אני בפיתורים זה בישיבה סגורה.
לא, אבל זה היה טרום.
אני יכול להשאיר את השאלה שלי?
לא היה ישיבת הפיתורים עצמה, זה היה איזשהו דיון שנקרד, איזשהו זה. היה מסמכים שהועברו שם, והמסמכים, תוכן המסמכים בעצם זה היה
בישיבה. אני שמח שנושא חם, אני רוצה להשאיר את השאלה שלי. אני חושב שאלה מוסיף חשובה, אם סגור או לא סגור. פונים עלינו חברים מהיישוב שלי ושואלים על דברים שהם צריכים לניהול שלהם בוועדות המקומיות, דברים אחרים, בדיונים שלנו. ואני מבין שישיבות המליאה הן פתוחות ואפילו מפורסמות, ואם מישהו לא מוסר מידע וזקוק לקבל גינוני, אז אני מסייע לו לקבל את המידע הזה.
בוא נבדיל, יש הבדל בין פרוטוקול לבין מסמכים. לא כל מסמך שאתה מובא לעיניך ולעיונך, אתה רשאי להעביר אותו. מה שכן, גם דברים, תשימו לב פה, יש פה איזשהו באמצע, גם בעיקרון אתם לא רשאים לעיין בדברים שנוגעים לזכויות פרט וזה, אלא אם כן זה משמש לדיון במועצה. זאת אומרת, מה שהובא לדיון רשמי, יש לכם זכות לעיין בו גם. אוקיי? גם פה היה מקרה באחת המועצות, היה זה איזושהי...
אני לא מדבר על זכות העיון. ואת לקחת זכות העיון, לזכות שלנו לשתף את הציבור שבחר אותנו לתפקיד. אוקיי? את לקחת את זה לשם מבחינת האם מותר או לא מותר לנו לשתף. נתת דוגמה חריפה מהכיוון השני. אני לוקח לדוגמה הפשוטה שבו אני משתף תושבים שלי ששואלים אותי על דיונים במועצה בנושאים שחשובים להם. ישנם מסמכים שעולים בישיבות, אז אני הבנתי מהעמוס שהמסמכים האלה, כל מה שמעלה בישיבות, כולל המסמכים, ישיבות פתוחות, ישיבות פתוחות אני יכול לשתף את הדברים הדברים האחרים. מה שמוגדר כתגור והחובה על מי שמנהל את הדברים האלה, עליי לציית לדברים האלה. זה השאלה החובה מבחינת
חוק.
אני עובר על החוק.
נכון מאוד. אני קוראת לזה זכות עיון, כי יש לך זכות לבקש לפתוח
איתו. לא, לקחת את זה לדוגמה היא שקצת הפכה אותי לדבר אחור.
לא, לא, אז אני אומרת, היה גם מקרה...
אני אין זמן לשאול כל הזמן, גם לא היה מה שמטריד אותו.
היה גם מקרה, גם באחת המועצות, זה הגיע גם לפסיקה של בית המשפט, שנתבקש עיון באמת במסמכי העסקה של מנהלי מחלקות מסוימים. זה לא עמד לדיון במועצה, ואותם חברי מליאה סורדו, גם בית משפט אישר את זה, הוא אומר, סליחה, אם זה לא עומד חברי מועצה, ובאיזה אותם עובדים הגנת הפרטיות, את תנאי העבודה שהם שלהם כרגע.
אז השאלה הבאה, חוץ מצנעת הפרט, יש עוד נושאים שאת רואה בהם משהו חסוי?
יכולים להיות. יכולים להיות. יש דברים, גם אפילו דברים של מדיניות או החלטות מדיניות, עד שאתה מגיע להחלטה לפעמים, דברים שעולים במיליות, יכולת אפילו בפיתוח. מתלבטת המועצה בין כיוונים מסוימים של מחשבה בין זה. עד שעובר החלטה, יש דברים שהפרסום שלהם המוקדם יכול לפגוע. אבל עוד פעם, מתלבטים, שואלים.
מי הם האנשים שמותר להם לראות את החומר הזה מעובדי המועצה או גם להביע דעה, כן? נגיד כמו שאמרת, לפטר העובד מועצה בכיר, מי האנשים
שהעובדים הסטטוטוריים, הפיתורים והעסקה עוברים מניעה. העובדים הסטטוטוריים זה עובר מניעה.
לא, אבל דברים חסויים, מי הם האנשים שאמורים, ממש לא עובד?
בעלי התפקידים גם יודע אנחנו תכף נהיגה. בואו רגע נבהיר, אתם נבחרי ציבור, אתם מביאים את המדיניות, אתם עוזרים או מפריעים לראש המועצה לפעול. אתם יכולים לפקח, אתם יכולים לבקר, אתם לא בעלי התפקידים במועצה. אתם לא מנהל מחלקת גבייה, אתם לא יושב ראש הוועדה המקומית, אתם לא מנהל מחלקת משאבי אנוש. זאת אומרת, אתם לא אלה שעושים את העבודה. אתם קובעים את הכללים לאיך העבודה מתבצעת, אבל מי שצריך לבקר או לעשות את הבדיקות, כל מה שקשור בכוח אדם הזה ש... מנהל משאבי אנוש, יש מקרים שזה מנכ״ל המועצה או מזכיר המועצה, הוא בעל התפקיד המתאים לזה, אבל זה...
לא, זה לא יודע, אני מבין בזה, זה משהו שלא מסתדר לי, מה, עובד יכול לפטר עובד? כאילו מה...
המועצה יכולה לפטר, אם זה לא עובד סטטוטורי...
מה עובדים, אני לא יודע מה, אני לא אוהב...
זה לא עובד סטטוטורי, אז בתנאים שיש בחוקי העבודה, המועצה יכולה, המועצה, ראש המועצה, מי שזה יכול לפטר לו, זה לא מנהל המחלקה מפטר לבד, אבל זה עובר דרך ראש המועצה. לא כל פיתורים עוברים דרך המליאה. דרך המליאה זה רק הסטטוטורים שהחוק מחייב שיעבור מליאה. מהנדס מועצה למשל, יועץ משפטי, גזבר. אלה המליאה מחליטה לגביהם. אוקיי? לגבי עובדים אחרים, אתם לא מנהלי כוח אדם.
לא מנהלים.
אתם גם לא מנהלי כוח אדם.
אני לא מסתדר לי, זה עובד, מפטר עובד.
זאת אומרת, עובד
בכיר.
מנהל.
הוא מנהל שלו, אל תדאג, נורא נורא קשה לפטר עובדים במועצות.
יש ועדת פיטורים סטטוטורית במועצה.
הרבה מגבלות, שימוע, לא פשוט, לא פשוט בכלל, יש קביעות. זה לא קורה כל יום, בוא נגיד ככה. טוב, דוחות ופרוטוקולים ונוכחות בישיבות. זאת אומרת, שם בעצם המידע, כל המידע פרוס לכם באפשרות של לבקש מסמכים. דוחות ופרוטוקולים, הכוונה כל הדוחות התקופתיים, האחרים, כל מה שהמועצה מחויבת לפרסם, הכל חייב גם, יש לכם גם את האפשרות לקבל אותו. והישיבות, הנוכחות בישיבות, בסופו של דבר שם אמור להיות המידע, העדכון וההתנהלות השוטפת. אוקיי? לגבי נוכחות בישיבות, יש חובת נוכחות.
יש איזושהי תקנה שמדברת על לוח הזמנים, למשל כאשר מתפרסמת ישיבה, בעוד שבוע. המסמכים הרלוונטיים צריכים להיות, אני יכול לתת אותם ערב הישיבה, נניח שאנשים לא הספיקו לקרוא, או שיש איזה תקנות.
לא, הישיבה, אבל יש בזה. ההוראות הן בצו המועצות האזוריות.
אתה בטח זוכר את זה.
לא, מסמכים. שבוע,
שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, שבוע, ש
גם שלושה מקודם, אם זה לא...
לא, זה בעצם
שינויים.
זה מיוחד, זה נוספות ראש המועצה.
לא נוכל כמה, אבל צריך לנו ראש, לא נוכל כמה.
שרון, אני חושב ששבוע ולמתמחים מסוימים גם...
לא, שבוע זה לא מן המניין לדעתי.
10 ימים לדעתי. ניסיון שלי, אני מגיש במועצות מקומיות ובעיריות תוכניות טבעות בין 10 ימים לשבוע. זה מה שאני אומר.
זה מה
שהחוק
מחייב, אבל כל מועצה יכולה להחליט אחרת. חובת נוכחות. בעיקרון חדילה או פקיעה של כהונה של חבר מועצה באחד משלושה מקרים. אחד, אם מתקיים בו תנאי הפסלות בחוק, למשל אם יש לו הרשעה עם קלון, למשל, דרך אגב, חשוב מאוד, אסור לחבר מועצה שיהיה לו חוב ארנונה או מים למועצה. קחו את זה בחשבון. זה מביא לפסלות והתפטרות כמובן, והיעדרות מישיבות המועצה. מי שנעדר שלוש ישיבות ברצף, או יש גם תזמון של חודשים, אם אין כל חודש ישיבה, ניתן לפתוח בהליך בעצם לחדילת כהונתו. אז מצד אחד זה זכות שלכם להיות בישיבה, חלק מקבלת המידע, מצד שני זו גם חובה. אחריות חברי המליאה. האחריות, אני חילקתי אותה בעצם לארבעה תחומים עיקריים. הנושא של ניגודי עניינים, תקציב הכספים, זכויות וחוזים ואיסור טובות הנאה. למעשה, מה שאמרתי לכם גם קודם, תשימו לב, אתם אחראים על קביעת המדיניות ופיקוח על ביקורת, אתם לא נכנסים במקום בעלי התפקידים במועצה. אתם לא אומרים, רגע, מנהל משאבי אנוש, אני בוועדת משאבי אנוש, אני, תראה לי עכשיו, אני קובע לך מה יהיה התוכנית השנתית שלך, זה לא עובד ככה. אתה יכול לעיין, אתה יכול להסתכל, אתם לא קובעים. ההגדרה החוקית יותר, המועצה לדון במעשה על כוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש הרשות מבקש להתוות, לחוות דעתה, לאשר מינויים של בכירי הרשות, לאשר תקציבים, לבחון את התוכניות. ניגודי עניינים. ניגודי עניינים מופיעים, דברים שקשורים בניגוד עניינים מופיעים גם בדברי חקיקה שונים, אבל בעצם באו לידי ביטוי במסמך שנקרא כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות. מופיע גם כן גם במשרד הפנים וגם באתר של משרד המשפטים, שהוועדה פועלת תחתיו. יש שם ועדה מייעצת גם, מורכבת בדרך כלל מנציג נציג של משרד המשפטים, בדרך כלל זה אחד הסגנים של היועץ המשפטי לממשלה, נציג של ראש רשות מקומית, יועץ משפטי של רשות מקומית, זאת אומרת משתדלים שיהיה, נדמה לי גם של מבקר, לא? כן, וגם של מבקר, ועוד נציג של משרד הפנים. זאת אומרת, משתדלים שהרכב יהיה כזה, שכשמגיעים אליהם בקשות לחוות דעת, יהיה להם נציגות מכל מיני רבדים של הרשויות המקומיות כדי לתת חוות דעת אמיתית. ההגדרה הכללית של ניגוד עניינים, של איך אמור להתנהל חבר מועצה, היא שהוא ינהג באמון וללא משוא פנים, גישה הוגנת, בלי שיהיה לו עניין אישי, אף למראית עין, וינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצה לתפקיד אחר שלו. אחד הדברים החשובים בנושא הזה, שאם אכן מישהו חושב או יודע שיש לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא, ותכף נדבר על הסוגים, הוא צריך לדווח על זה. יש חובת דיווח, וזה כן רשום, גם בכללים וגם בחוק. ניגודי עניינים, יש מספר סוגים של ניגודי עניינים שההתייחסות אליהם שונה. החמור ביותר זה ניגוד עניינים אישי. שם די בחשש לניגוד עניינים אישי, כשאתה עוסק במסגרת במילוי התפקיד במשהו שיש או לך כחבר מליאה או למישהו קרוב אליך, איזשהו עניין אישי. מכל סוג שהוא. בדרך אגב, בנושא כזה, כשיש ניגוד עניינים, זה לא רק להימנע מישיבות מועצה או מדיונים או מהצבעות, גם להימנע מלעסוק בזה כשאתה מחוץ למועצה. עצם זה שאתה נמצא במעמד כזה של ניגוד עניינים, אתה לא מתעסק עם זה, אוקיי? מוסדי. מוסדי נובע מחברות בעצם בשני גופים, בשפוקר, שני מוסדות נקרא לזה, שהם ציבוריים או שלטוניים. אני אתן לכם בהמשך גם דוגמאות למקרים כאלה להעברה. זה לא משנה דרך אגב בתמורה או לא בתמורה, הרי יש כל מיני מקומות שאתה יכול להיות דירקטור או חבר וזה לא בתמורה בכלל, ואתה מתנדב, אתה אומר מה, אני מתנדב. אני לא מקבל בשביל זה כלום, איזה אינטרס יש לי פה. אבל עצם זה שאתה חבר בשני גופים יכול ליצור ניגוד עניינים. במצב הזה, בגלל שלא כל מצב באמת יוצר ניגוד עניינים, יש לבדוק את זה, אומרים כל מקרה לגופו, זה החלטות השונות.
מה קורה אם אתה חבר בגוף שלטוני אחד ובגוף פרטי אחר? שיש להם איזשהו נושא משותף.
צריך לצאת בישיבה.
לא, זה לא מוסדי, אם זה מוסדי או לא, זה השאלה.
זה יכול להיות גם מוסדי, זה יכול להיות גם אישי.
לא, אמרת פה שלטונים או ציבוריים שונים.
בדרך כלל.
יש גם גופים פרטיים שלא ציבוריים ולא שלטונים.
נכון, נכון.
חברה פרטית.
בדרך כלל נכון, אבל זה נשא שזה דעתי, אני הייתי מכניסה את זה בגדר האישי. כי כשזה חברה פרטית, כשזה חברה פרטית זה בדרך כלל כבר אינטרס אישי. כשמדברים על גופים ציבוריים, הרבה פעמים חברות היא וולונטרית, אתה בא מטובת הכלל, חברה פרטית זה אינטרסים אישיים ברוב המקרים.
כן, אבל הנושאים האלה, בכוונה אני שואל אם אני שם דגש, כי אתה יכול להיות יועץ, כל אחד בתחום שלו, שאתה לא חבר דירקטוריון, אין לך אחוזים.
תראה, בוא אני אגיד, גם זה וגם זה, לא משנה איך, כל ניגוד עניינים הוא אסור.
זה מה אני אבל אומר אותו, כאילו, מאיפה אני...
זה לא משנה. אתה חושש בניגוד עניינים, קודם כל, ניגוד עניינים אסור. ההבדל הוא בדרגת הניגוד העניינים שהם מגדירים את זה פה, אוקיי? במוסדים אומרים, צריך להיות אפשרות ממשית. לא אפשרות תיאורטית שאולי פעם יהיה, אפשרות ממשית לניגוד עניינים. ניגוד עניינים אישי אומרים, מספיק שיש חשש, קטן. זה די בשביל שנגיד שיש ניגוד עניינים, אוקיי? במקרים כאלה, דרך אגב, יש גם, כשאתה מדבר על גוף פרטי, אתה תראה בהמשך, יש גם, זה נכנס תחת, תכף נגיע לזה, למשל, כשאתה מייצג סקטור עסקי מסוים, אז יש בעיה לחבר מליאה, במקרה הזה הוא צריך להימנע, כאילו, זה כלל מיוחד לנושא הזה. כשאתה מדבר, תכף נתן לך גם דוגמה לקבלן, מיד אני אגיע קצת לדוגמאות יותר קונקרטיות, ובייצוג, הכוונה היא שאתה לא יכול כחבר מליאה לייצא גוף אחר בפני המועצה, ואתה גם לא יכול, אם יש איזשהו הליך משפטי אחר שהמועצה צד לו, אתה גם לא יכול לייצא, גם אם זה לא נגד המועצה, אתה לא מייצג בהליך שהמועצה היא צד לו. דרך אגב, במקרה שזה עורך דין, האיסור הזה חל עליו גם שנה לאחר שהוא מסיים את תפקידו. סתם להגיעה. מקרה פרטי של הדברים האלה, תאגיד עירוני, דרך אגב, תאגיד עירוני זה מקרה שהמחוקק מראש נתן עליו את הדעת כמקרה שיכול להיות ניגוד עניינים. מצד אחד, החוק אומר חייבים להיות נציגי מליאה כחלק מהדירקטוריון של תאגיד עירוני. מצד שני, רגע, עכשיו כשאני שמה, ואם יכול להיות מקרה שהאינטרס של המועצה, האינטרס של התאגיד, הם לא תמיד זהים לטובת מי אני. אז המקרה הפרטי הזה של תאגיד עירוני, המחוקק קובע, חובת הנאמנות היא המועצה. אבל לכן אתם כחברי מליאה רק שליש מחברי הדירקטוריון לתאגיד עירוני. אז יש פתרון גם לזה. דוגמה מאוד מוכרת, היום כבר כולם יודעים את זה, אבל פעם התחבטו בזה רבות, זה נושא של חברות, כל מה שקשור ביחסים בין ועד מקומי למועצה. האם אתה יכול לבקש את התפקידים? מה מותר? מה אסור? אז האיסורים, בעיקרון, הכללים במשך כמה פעמים וכמה חוות דעת קבעו, צריך לעשות הפרדה פרסונלית בין שני הגופים האלה. פעם היו התלבטויות, היו יוצא דופן, ההחלטה היא חד משמעית, הפרדה פרסונלית, והמשמעות היא מה שרשום פה כאלף בית ג' עובד ועד מקומי לא יכול להיות חבר מועצה, עובד מועצה אזורית לא יכול להיות חבר ועד מקומי, ולא יכול להיות שאותו אדם יהיה גם חבר ועד מקומי וגם חבר מועצה. אוקיי?
שלושה
עבור
אותו דבר, לא?
לא. שני הראשונים מדברים על עובד וחבר, האחרון מדבר על חברויות. רשמתי לכם פה, בטח תקבלו אחר כך את המצגת, גם את מספר חוות הדעת הזאת, מי שרוצה את הפירוק. מי ששאל, הסקטור הפרטי, אלה מקרים, יש עוד מקרים פרטיים בתוך הכללים, גם הכללים אתם מוזמנים לקרוא אותם, יש עוד מקרים פרטיים, אלה שלושה מקרים שנראו היו לי בולטים וחשובים להדגיש אותם, ואני מיד אתן גם שתי דוגמאות לדברים דומים שאני נאלצת לתת איתם לעומק בתפקידי כיועצת משפטית. חבר מועצה שהוא קבלן, חבר מועצה שהוא עצמו קבלן והוא בונה בתחום המרחב התכנוני של המועצה, לא יכול להיות חבר בוועדת משנה של תכנון ובנייה. אוקיי? איסור חד משמעי. זה כבר לא חוות דעת, זה רשום. גם אם זה קרוב של חבר המועצה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על איסורים, זה בדרך כלל גם על קרובו של. אוקיי? אז זה ניגוד עניינים מובנה כבר. חבר מועצה שמעסיק קבלן, שאותו קבלן בקשר עסקי עם המועצה. גם פה יכול להיווצר ניגוד עניינים. במקרה הזה נדרשת חוות דעת של הוועדה המייעצת, מה שנקרא. המועצה בעצם פונה לוועדה המייעצת, אומרת לה, מפרטת את המקרה ומבקשת האם צריך פה משהו מיוחד או לא. דרך אגב, גם אם זה, גם אם הקשר, נגיד, היה לו קשר עסקי עם אותו קבלן, ורק מאוחר יותר המועצה יצרה קשר עם אותו קבלן, בשלב הזה נדרשת חוות דעת של הוועדה המייעצת. ברגע שיש קשר גם וגם, נדרשת חוות דעת. חבר מועצה של נציג סקטור עסקי לא יכול להיות חבר בגופים של המועצה שדנים בבקשות אישיות של חברי אותו סקטור, או משהו שמתחרה לו באופן טבעי. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בשום מקום שיכול שיהיה לך איזשהו נגיעה או במקרה אינטרס אישי פה. לכן מזה מורידים את העניין. דוגמאות מקרים בעבר, הדוגמאות שאני מכירה מכפר גלים, כפר גלים וכרמלים, זה שתי מקרים שבחוף הכרמל 10 שנים התעסקתי איתם המון, והיה כמה פעמים חוות דעת בעניין הזה, ואני אסביר למה. כרמלים זאת עמותת תיירות, היא לא תאגיד עירוני, עמותת תיירות שפועלת במרחב הכפרי ומייצגת כמה וכמה מי שטייל באזור, זיכרון, חוף הכרמל, בנימין, היא מייצגת כמה וכמה רשויות באזור. היא קיבלה תמיכה מהמועצה בחוף הכרמל. וגם החברות בה היא וולונטרית, אז ראש המועצה לא היה חבר בה, אבל הוא היה בעלי ישיבות, כי היה לו חשוב להיות מעורב בכל מה שקשור בתיירות, וסגן ראש המועצה גם היה חבר מתישהו, כי הוא איש טוב, הוא רצה לתרום, שזה בסדר גמור. אבל מה קורה כשמקבלים תמיכות, ואז צריך לאשר את התמיכה במליאה? האם הם יכולים להשתתף בישיבה, ראש המועצה והסגן, או יכולים להשתתף? האם הם בכלל יכולים להציג את הנושא? האם הם היו יכולים להשתתף בישיבות של כרמלים עצמם? אז במקרה של כרמלים בעיקרון נקבע ככה, לגבי ראש המועצה שלא חבר בוועדה ורק בא וולונטרית להשתתף, אמרו אין פה ניגוד עניינים, עזבו אותו, בשפה פשוטה של הבנות שלי, עזבו אותו באמא שלכם, לא עשה שום דבר רע, זה אינטרס של המועצה גם שהוא יישב בישיבות האלה. לגבי הסגן אמרו שאכן יכולה, כל התקופה שהיה חבר התקבלו החלטות, יכולה להיות בעיה. ואז נדרשה באמת חוות דעת שלי כיועצת משפטית. הוועדה המייעצת מבקשת גם חוות דעת של היועץ המשפטי של אותה מועצה. וההסבר שאני נתתי הוא שוועדת התמיכות הוא לא חבר בה. התמיכה שוועדת התמיכות קיבלה, החליטה לתת לאותה עמותה, הייתה תמיכה שהייתה דומה לתמיכות גם בשנים, לשיעור התמיכות גם בשנים קודמות, שהוא אפילו לא היה חבר מליאה או סגן וכו'. ושבסופו של דבר גם אין טעם לפסול בדיעבד גם את ההצבעות במועצה, כי בסופו של דבר לא התקבל על חודו של קול. אם היה 30 חברי מליאה ו-28 הצביעו בעד, איתו או בלעדיו, זה היה לו אושר כנראה. הוא לא חבר בוועדת התמיכות, לא הייתה שום השפעה לחברות שלו על קבלת ההחלטה פה. אבל כן, היכול להיות פה ניגוד עניינים, הוא התפטר אחר כך מהחברות בעמותה. זה כבדרך אגב. כפר גלים. כפר גלים... כפר גלים זו עמותה. יש שם עמותה שמנהלת את בית הספר. ובאיזשהו שלב, באזורית חוף הכרמל, החליטו שצריך בית ספר נוסף, על יסודי נוסף, היה רק בית ספר אחד, הגיע לאי ספיקה, והחליט שצריך בית ספר על יסודי נוסף. וחצי מהיישובים שהיו אמורים לעבור לעל היסודי הנוסף, כפר גלים החדש, התנגדו ונלחמו, הפגנות, ובסוף זה גם הגיע גם לחוות דעת בעניין ניגוד עניינים, כשזה הגיע להחלטת מליאה בעניין חלוקת המיפוי בין היישובים, זה אפילו הגיע גם לעתירה מנהלית בבית המשפט. והטענה, מה הייתה הטענה? גם ראש המועצה, גם הסגן שלו, וגם אחד מחברי המועצה שהיה נציג של עצית, עצית חברה בחוף הכרמל, כולם שהם חברי מליאה, היו חברים גם בעמותת כפר גלים, בוועד המנהל של עמותת כפר גלים. ואז אמרו, סליחה, אתם בוחרים את כפר גלים, ואתם בכלל, את כל המהלך הזה אתם מובילים כדי לעזור לכפר שהוא בגרעון. אתם לא עושים את זה מטובת המועצה, ואתם בניגוד עניינים. עכשיו, הם מאוד חשבו שההצבעה תהיה באמת על חודו של קול, אז להוריד שלושה קולות שתומכים, מאוד משמעותי במקרה כזה, זה לא הולך ברגל. עוד דילמה שהייתה פה לכל אורך הדרך, הרבה חברי מניעה שבאו ואמרו, תקשיבו, אני בעד המהלך, אני חושב שזה נכון שיהיה בית ספר נוסף, אבל היישוב שלי מתנגד ודורש שאני אצביע נגד. מה אתם חושבים במקרה כזה? מה נכון להצביע? יישוב או מועצה? בקיצור, אני כן אקריא לכם מה אמר בית המשפט. קודם כל, העתירה נדחתה בצורה מהצדק, ובית המשפט אמר ככה: המשיבים שאינם בעלי תפקידים במועצה האזורית, חלקם מכהנים כבעלי תפקידים בוועד העמותה, אינם נהנים מכל רווח במסגרת תפקידם לחברי עמותה, ואין להם כל אינטרס אישי ברווחי העמותה או בכל דבר אחר. הם עושים זאת כחלק מתפקידם כבעלי תפקידים במועצות האזוריות, שאמונים גם לנושא החינוך במועצה. במצב דברים זה, בכל מקרה אין מדובר בניגוד עניינים אישי, אלא במוסדי, ככל שבכלל קיים ניגוד עניינים. במקרה זה מדובר בחשש תיאורטי בלבד ולא באפשרות ממשית, וניתן לקבוע, על פי הנתונים שהוצגו בפניי, כי לנגד עיניהם של המשיבים עמדו אינטרסים עליהם הם מופקדים במסגרת תפקידם כחברי מועצה, ונאמנותם הייתה נתונה לתושבי המועצה ולתושבי ילדי המועצה בלבד. אחריות בענייני תקציב כספים.
אני רוצה להוסיף איזה הערה שתחובת הדיווח, כלומר, אם יש חשש...
אמרתי את זה עוד בהתחלה, שמי שחושב איזשהו סוג של
דיווח,
שזה חובה לדווח, בוודאי. חובה בחוק, דיווח על ניגוד עניינים.
אני עדיין רוצה להבין את זה, את הפרשנות.
אז בוא, תן לי רגע, תן לי שנייה להתקדם, ובסוף מקסימום שאלות, נראה איך הלוח זמנים, בסדר? נשארתי זמן לשאלות, אבל...
לא, אני באתי ללמוד, זה רק חלק מהלמידה שלי זה להבין את זה.
הכל בסדר.
הציטוט של הפסקה הזאת היא עזר לחלקי, לא מנת, כאן אני רוצה להבין את הפרשנות שלי.
אין בעיה, לא מוזמן גם אחר כך לשאול אותי הוראות החוק, סעיפים 85-86 לצו המועצות האזוריות מדברים על הקצבה מתאימה בתקציב מאושר, על התקשרות בחוזים, רק אם יש הקצבה, על חובת המכרז, וסעיף 84 מדבר על הוצאה שאינה כדין. הוצאה שאינה כדין, אני כתבתי פה לדוגמה, למשל, כאשר התקשרו בחוזה ללא מכרז, במקום שקיימת חובת מכרז, למשל, כאשר אישרו איזושהי הוצאה מבלי שיש לכך תקציב מאושר. כל דבר שמנוגד לכללים, אני לא יכולה למנות כל חוק בתקנה פה, אבל כל דבר שהוא מנוגד למעשה חורג. חשוב מאוד, רואים כל חבר מליאה שנוכח בישיבה, שבה התקשרה הוצאה שנחשבה כהוצאה שלא כדין, כאילו נתן את הסכמתו לכך, מעצם זה שהוא היה שם. מאוד מאוד חשוב. לכן, המסקנה, ומה שחשוב לי פה מכל הנושא הזה, זה האחריות שלכם. יש חובה עליכם להגיע כשאתם יודעים על מה מדובר. אם זה תקציב, כל נושא אחר, תקציב במיוחד, אבל כל נושא אחר שעומד לדיון במליאה, אתם צריכים להכיר את החומר, אתם צריכים ללמוד אותו. תבקשו, יש לכם זכות עיון. לא קיבלתם משהו מספיק, תבקשו עוד משהו, תבקשו מידע. תמיד אפשר גם לבקש לדחות נושא אם לא קיבלתם מספיק מידע. זכותכם לקבל מידע, אבל חובתכם לדעת על מה אתם מצביעים ועל מה מדובר. אתם צריכים להכיר את החומר, ללמוד אותו, להבין אותו, וגם להתייעץ אם צריך. אתם לא חותמת גומי, אתם לא אומרים, נראה לי תקציב נחמד, אני לא חורג מהמסגרת של שנה שעברה, יאללה, נצביע. תבינו על מה אתם מצביעים. כי אם יש משהו שהוא לא תקין, אם יש איזשהו חוזה שאישרתם, שבכלל הגזבר לא בא ואמר לכם שזה בסדר, או היועץ המשפטי לא אישר אותו, אז משהו לא תקין פה. והאחריות שלכם לקבל את כל המידע, ואם לא, אחריות שלכם על הקבלת החלטה לא תקינה. אחריות לפעול מתוך ידיעה והבנה. אני אצטטת עכשיו מתוך המדריך הנבחר. בכל עניין שעל הפרק, עקר תחילת הנושא, למד אותו מכל היבטיו, חקור ודרוש היטב. התייעץ עם מומחים, נסה להבין את המניעים של הגורמים המערבים, מעורבים, ואל תתרשם רק התרשמות שטחית. איסור עסקאות חוזים עם המועצה.
יש אפשרות לתבוע, חבר שהצביע?
כן, עוד רגע אני לא יודעת. התשובה היא כן. סעיף 89-89-ב' לצו המועצות האזוריות, מדברים על חבר מועצה או קרוב שלו או תאגיד שיש לו שליטה בו. יש הגדרות בחוק מה זה אומר קרוב, מה זה שליטה, זאת אומרת הם לא אמורים לנחש, הגדרות טכניות. לא יכול להיות צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. אוקיי? אם הייתה איזושהי התקשרות שקודמת לתפקיד, כבר היו מקרים כאלה, ספק המזגנים של המועצה שעכשיו נבחר לחבר מליאה מטעם היישוב שלו. במקרה כזה קודם כל אתה מדווח, במקרה שמישהו לא יודע בזה אתה חייב לדווח על זה, וצריך להיות הכלל שדיברנו עליו קודם, הימנעות מניגוד עניינים. כלומר, אם עכשיו יש מכרז חדש ומדברים על צורך בכלל בהתקשרות כזאת על מזגנים, אתה לא משתתף בישיבה, ולא רק אתה לא מצביע, אתה יוצא כשיש נושא עם ניגוד עניינים שלך בישיבה, אתה מודיע, בוא מצביע, מודיע, יש ניגוד עניינים, יוצא מהישיבה. אתה לא נשאר ואומר אני רק לא מצביע. אוקיי? אתה חייב גם למראית עין להראות שאין פה ניגוד עניינים. יש חריגים לדברים האלה, למשל חוזים שהם בתחום השירותים הרגילים שמועצה מספקת, דברים כאלה. יש רשימת חריגים בחוק. אין בעיה לראות אותם שוב, זו רשימה ברורה, אין פה עניין של פרשנות. איסור קבלת טובות הנאה. הכלל הוא שחבר מועצה לא יקבל לעצמו או לקרובו טובת הנאה בקשר למילוי תפקידו. מה זה טובת הנאה? זה לא חייב להיות כסף, זה יכול להיות משהו שהוא שווה כסף.
שמפניה.
דוגמאות, תלושי קנייה, מתנות, כרטיסים, אם יש מרכז תרבות, לא, אתם לא יכולים לקבל מנוי שנתי להצגות. לא, אי אפשר לקבל מנוי שנתי לאירועי ספורט או משחקי כדורגל באצטדיון בחיפה, מעיריית חיפה, אוקיי? אם אתה חבר מועצה בחיפה, אי אפשר.
מנוי שנתי לא, אבל כל פעם כרטיס כל פעם כרטיס זה כן, לא מנוי שנתי.
אם זה כל פעם אז כבר לא. אם זה כל פעם אז כבר לא. אם זה משהו סדרתי, מה שנקרא, התשובה היא לא. אני אקחתי את זה בכלי, התשובה היא לא. השתלמויות פרטיות, הנחות, בגלל שאתם תושבי מליאה, יגידו לכם, אז כן, בואו, כל תושבי המליאה מקבלים עכשיו באוכל הנחמד שמוכרים פה בשער העמקים, הנחה כל יום שישי. בואו חברי המליאה, כדאי לכם. לא, אסור לכם, אוקיי? בלי הנחות מיוחדות בגלל תפקידכם.
זה אומר שלא נקבל את עמי הבית היום?
מה?
זה אומר שלא נקבל את עמי הבית היום?
בסוף היום, כן.
לא, לא כולל היום.
מה היום בעיון?
היום יש לנו עוד...
אירועים ממלכתיים, אירועים ממלכתיים או אירועים של המועצה, אירועים שהמועצה מארגנת באופן רשמי. למעשה הקו המנחה פה הוא כל אירוע שאתם מגיעים אליו מתוקף התפקיד שלכם, אוקיי? לא תוך ניצול התפקיד, לא להגיד הזמינו אותי כי אני חבר מליאה, אלא שבאמת התפקיד כחבר מליאה מחייב את הנוכחות שם. אז זה אירועים ממלכתיים, אירועים ציבוריים, טקס יום הזיכרון, טקס חלוקת, לא יודע, תושב מצטיין ביום העצמאות, מתנדב ארצי, אירועים רשמיים. ושוב, הדגש הוא מתוקף תפקידו, אוקיי? גם אם יש משהו מסוים, אם יש השתלמות שהיא מתוקף התפקיד, למשל, מישהו פה, דיברתם על ועדת מכרזים, השתלמות בנושא מכרזים שהמועצה רוצה לשלוח אותו, זה לא יחשב טובת הנאה, אוקיי? אבל אם היא תשלח את יושב ראש הוועדה החקלאית, קצת פחות. אם המועצה תחליט שהיא רוצה שכל חברי המליאה יעברו השתלמות מכרזים, זה כבר משהו אחר. בסדר? אז זה נורא תלוי נושא, הרעיון הוא מתוקף התפקיד. ויש מה שנקרא חוק שירות הציבור מתנות, אני מניחה שידברו על זה הרבה אם וכאשר ייפתח המשפט של מר נתניהו, על מה זה מתנות, אבל החוק הזה חל גם על חברי מועצה, שתדעו. זה אומר שאם יש משהו שחושבים שהוא מתנה, שהוא מעל הסכום שכתוב בחוק, שזה לדווח, לקבל אישור, הכי טוב, לסרב.
אחרי המשפט נדע מה אנחנו יכולים לקבל?
אחרי המשפט...
אם זה משתלה.
תלוי מה יחליט השופט.
אחריות חבר מועצה חיוב אישי. לגבי הנושא של מי ששאל האם אני יכול להתבע.
יכולים שני דברים להיות, לחבר מיליה שבעצם הייתה אישר משהו או חרד מתפקידו או עשה במסגרת תפקידו משהו שהוא לא קדים. אפשרות אחת זה באמת תביעה נזיקית נגד נושא משרה, זה קיים. סעיף 6 לפקודת הנזיקין מתייחס לנושאים כאלה. יש הגנה במקרה כזה אם מה שעשית הוא כי יש לך הרשאה חוקית לעשות את זה. זאת אומרת, אי אפשר סתם לתבוע, בוא נגיד ככה, אם אישרתם את תקציב המועצה ואישרתם אותו כדין ואין הוצאה שלו כדין או כל דבר כזה, לא יכול לבוא מישהו ולתבוע אתכם על עצם זה שאישרתם אותו כי התקציב לא מוצא חן בעיניו, כי אתם פעלתם על פי הרשאה חוקית. ההגנה גם חלה, המשפטית זה קצת יותר מסובך, אם סברתם בתום לב זה שבאמת אתם פועלים לפי הרשאה חוקית. לדוגמה, אם הייתה חוות דעת של יועץ משפטי שאומר זה בסדר, אתם יכולים להצביע, אבל מסתבר שלא, עדיין לכם תהיה הגנה במקרה הזה, אוקיי?
הגנה ממומנת על ידי מי?
יש, זאת שאלה, בעיקרון יש ביטוח, בדיוק, ביטוח נושא משרה, בדרך כלל מועצות, רשויות מקומיות, דואגות לביטוח נושא משרה לנבחרי הציבור שלהם, וזה, שוב, יש חריגים בביטוח, זה אמור לעזור בכל מה שחשוב במשפטים.
כבר אני יודע.
נושא אחר זה נושא של חיוב אישי. חיוב אישי זה משהו שמשרד המשפטים, משרד הפנים, זה הליך שיכולים להשתמש בו, שזה להטיל בעצם סנקציה כספית אפילו על מי שפעל שלא כדין, אישר הוצאה כספית שלא כדין, להטיל עליו את ההוצאה עצמה. עכשיו זה יכול להיות, אם זה עובדי מועצה, זה יכול להיות מצב של מישהו שביודעין קיבל פנסיה גבוהה יותר או סכום גבוה יותר לנהדת מועצה, קיבל סכום גבוה יותר לתפקיד והוא יידרש להחזיר את זה באופן אישי. זה יכול להיות ראש מועצה וגזבר שחתמו על חוזה באופן שהוא לא כדין או לא בהתאם לתנאים שנקבעו כדין והצטרכו להחזיר מכיסם את הכסף של אותה הוצאה כקנס או כהחזר, וזה יכול להיות גם חברי מליאה. הרעיון הוא שיש לכם סמכויות לאשר כל מיני דברים, אבל יש גם את החובות. יש חובת זהירות, קודם כל נאמני ציבור, לפעול לטובת הציבור, וחובת זהירות שמחייבת את משרת הציבור לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע נזקים למועצה, הוצאות שהן לא נכונות, או הוצאות בוודאי שלא על פי הדין. חיוב אישי יוטל על מי שאחראי על הוצאה בלתי חוקית, ולדוגמה, מקום בו החלטה על ביצוע התקשרות או פעולה התקבלה על ידי המועצה, כי יש הרבה סוגים של חוזים שלא כל חוזה מובא למועצה, אלא סוגים מסוימים של חוזים, יותר חיוב אישי לחברי מועצה שנתנו חלק באותה החלטה. בעיקרון במקרה כזה של חיוב אישי יש נועל שלם, מי שמעניין אותו במשרד הפנים, יש נועל חיוב אישי, הוא מפרט את כל התהליך, זה תהליך ארוך, צריך לשלוח מישהו שבודק ועושה דוח, ובודק באמת מי היה ומי לא היה ומה חלק של כל אחד, ונותן את המסקנות שלו ובעצם לזה מזמינים לוועדה וכו'. זה לא הליך קל. אין הרבה מקרים כאלה של חיוב חברי מועצה, אבל יש. לא הרבה, אבל יש. לקחת את זה בחשבון. טוב.
כל זה יכול להיות גם בדיעבד?
בדרך כלל זה בדיעבד, הדברים האלה. כי עד שמתחיל הליך שמישהו מתלונן שמשהו לא קדים, ועד שהוועדה ל... חיוב אישי מתחילה לפעול לפי הנוהל, וכל ההליך לפי הנוהל יכול לקחת גם שנים. גם לא משהו שחייבו נגיד, ולא היה משהו שחייבו את כל זה היה איזה מקרה אני רוצה להתייחס רגע בהקשר הזה של האחריות לנושא, אני רוצה לעשות לכם איזושהי הקבלה שתראו מה הכוונה לנושא של דירקטורים. מועצה בסופו של דבר היא סוג של תאגיד, אומנם לא חל עליה חוק החברות, אבל היא סוג של תאגיד. אם אנחנו נשליך מהאחריות של דירקטורים בתאגיד, יש שתי חובות שחלות על חבר מועצה. אחד זה חובת האמונים שלו כלפי התאגיד, והשנייה זה חובת הזהירות שלו כלפי התאגיד. חובת האמונים, כלומר שוב, כשכל פעולה שלו, כשלנגד עיניו עומד האינטרס של החברה במקרה של תאגיד, של המועצה במקרה שלכם, וחובת זהירות, זאת אומרת, לבלט את התפקיד כראוי, לא להתרשך בתפקיד, לבדוק, להבין, להצביע כשאתם יודעים, ולדאוג למנוע מהמועצה נזקים, אם דברים לא נעשים כנראה. כל זה בגדר האחריות שלכם.
אני מבין שהמדינה רוצה להגדיר את הנושא הזה של אנשים שבאים ומתנדבים, בתפקיד, שיהיה מוגדר, שיש אחריות, שיש חיוב והכל. אבל יש לנו כלומר אנשים שיש להם תפקידים שונים, בין היתר הם גם עצמאים. המדינה מצד אחד מכירה באחריות שלהם, ובהוצאות ובחובות שלהם, ותחייב אותם. מה מבחינת, אני לא באופן אישי שואל את זה, אבל מה הסטטוס של מישהו שהוא חבר מועצה, חבר על הדברים אחרים, ויש לו הוצאות שכרוכות בזה. כן, גם מצד אחד דורשת ממנו מחויבות, כולל מחויבות כספית. מה המשמעות הסטטוטורית? שלא רק כמישהו שיש לו נסיעות, יש לו, לא יודע, קורה לו משהו בדרך
אפילו. יש מקרים מסוימים והוצאות מסוימות שחברי מליאה זכאים להחזר. מפורט מתי ולמה. זה לא החזר כללי. אם במשהו ספציפי, עכשיו מתוקף תפקידך, אתה היית צריך לצלם מסמכים, המועצה אמורה לתת לך למשל את האפשרות לצלם, לשכפל, או לתת לך למשל הוצאות על זה אם אתה עשית בעצמך. אבל זה מקרים מסוימים, ואתה מפורטים מתי, למה ואיך. יש גם מקרים, סתם למשל, שאם הביטוח לא מכסה, יש יכול להיות במקרים מאוד מסוימים גם החזר הוצאות משפטיות, אבל שוב, כל דבר כזה מפורט. אין החזר כללי, ובאופן כללי זה התנדבות, חד משמעית. אתה לא מקבל החזר הוצאות על הזמן שלך.
אני רוצה את ההבחנה, אני רוצה להבין את המדינה, שמצד אחד אומרת לי, תעשה את כל זה, יש לך חובות, מצד שני, אם מישהו דופק לי את האוטו, בדרך כלל פה אין לי שום דרך כלל משלם מכיסי. או אם יש לי זמן של ביטוי זמן, או דברים אחרים.
שאלה של
החיוב
אישי, לא שאלה של, זה לא
בזבזות,
זה דברים שבאים למנוע דברים שהם שחורים. כל מי שנוהג כדין, ושנוהג בתום לב, ושנוהג על פי הכללים, אז אין על מה לדבר. זאת אומרת, ההטלה של החיוב אישי לא באה לחפש מישהו
כאיתמו.
לא, שהשאלה של ההוצאות, אז יש רשימה, אז אני יכולה להעביר לכם.
לא, אבל שוב, התפקיד הוא נכון, התפקיד הוא התנדבותי, אתה לא מקבל החזר הוצאות על העבודה שאתה עושה פה ועל הזמן שאתה משקיע בו. החזר הוצאות, כמו שאמרתי, הוא לדברים מאוד מאוד ספציפיים, ודברים שניתן לכמת אותם, לתת לקבלות, זאת אומרת, זה לא חד משמעית.
אתה לא מבוטח?
אגב, אני לא בא בתנדבות למועצה.
ברור.
אני בא למדינה שאומרת לי מצד אחד, תשלם מזמנך, תעשה וכל זה, אני אחייב אותך וכולי.
אני יודע שהמדינה עושה את זה גם לרשויות המקומיות, ליועצים משפטיים כל הזמן. כך חופים למשל, פעם כל חופי הארץ היו מנוהלים תחת משרד הפנים. היום, לפני שנים כבר, משרד הפנים העביר לרשויות המקומיות שנוסף חופים, העביר להם את האחריות על החופים. כולל עלויות של ביטוחים ומצילים וכל מה שקשור בזה. והוא אמר, אני מעביר לכם את האחריות ונותן לכם תקציב. ואז אחרי שנה, שנתיים, הוא לקח את התקציב ורק השאיר את האחריות. כך כל הנושא של הגנת הסביבה. במקום שהמשרד הגנת הסביבה יעשה הכל, הוא לאט לאט מעביר את האחריות ואת החובה לרשויות המקומיות, בלי להעביר את התקציב המתאים. רק את החובה והאחריות. כך המדינה פועלת.
רואים שבחוף הכרמל.
החופים זה נושא כאוב, חופים זה נושא מאוד כאוב, כן. זה הוצאות עצומות, זה מעלה את הביטוחים של המועצה בצורה יוצאת דופן.
אבו, את השבוע יש לך חופים של נחת. השבוע יש לך חופים של נחת.
שאלה כמה מפעילים.
כולם בים, טובעים בטט וטובעים בטעם.
אני מוכן, אבל אתה...
כשאני עושה לעבודה, אני מבוטח.
אני חשוב לי השקף האחרון.
כשאני עושה
לישיבה
של מועצה, אני
מבוטח?
כן.
סליחה, יש פה
עכשיו...
עוד יש לו
השקף האחרון. בישיבה, הוא מבוטח?
הוא מבוטח על דברים שעושה במסגרת תפקידו, אבל לא על הנסיעה שלו. לא. זה יש לו ביטוח רכב.
אבל הוא... לא, הוא נסע לפה, הוא בא לישיבה במועצה. כשאני הולך למשמרת שלי במתמיד, אני מבוטח.
המועצה מבוטחת.
המועצה
הוא חבר,
לא, אין לו, מה שהוא אומר, שבמסגרת, לא, זה לא יחשב כתאונת עבודה, אוקיי?
לא עובדים,
נכון?
אחרון, זה השקע
כפשוטה.
אני אסיים רק. נראות הכיכר אמר שני דברים חשובים. מרגע שנבחר חבר המועצה, עליו ללמוד לשרת את הציבור כולו. הנחת היסוד היא כי כל חבר מועצה במהות תפקידו פועל לרווחת כלל המועצה על כל יישוביה, להצביע בדיוני המועצה כשעיקרון זה לנגד עיניו. מה שאמר בית המשפט העליון הוא שאין חבר במועצה אזורית ממלא תפקידו נאמנה, אלא כשלנגד עיניו הדאגה לכלל האינטרסים של כל אותו אזור נמצא בתחום שיפוטה של המועצה. ואם נחזור לכפר גלים, ההצבעה הייתה צריכה, לפי מה שחושב אותו חבר מליאה, שהיא טובת המועצה גם אם מי שנכון בחר אתכם. אבל מי שבחר אתכם גם בחר את ראש המועצה ובחר עוד בעלי תפקידים, והוא בחר אתכם כדי שתעשו את הכי טוב למועצה. ואם אתם חושבים שהכי טוב למועצה הוא 4 בתי ספר, אז זה מה שאתם תצביעו, גם אם באותו רגע מי שבחר אתכם חושב אחרת. וזה תופס גם לכנסת.
כן, אבל בכנסת אנחנו למדנו מביני ואוכנה שהכל מותר, ופה
תסבת עלינו הכל. חכה, חכה, זה ייקר שנים, אבל חכה לסוף, לך תדע מה יהיה.
בואו אנחנו, שרון, תודה, אני צריך להגיד שיש לו תודה לשני דברים, אנשים מוזמנים, יש בכל סוגיה, את הפרסטציה אנחנו נעביר, קו אזורתי, אין בעיה להעביר אותה.
אין בעיה,
טוב,
אני
כן, אין
לא כשלום, great power comes great responsibility, ואחד אחד אני מת על דיבורי על, ומשחקי הקש, את האהבה אחרת שלי, זה שהרבה יותר קל לתפוס את השלטון מאשר לשבת על הכיסא. אז את זה תמיד תזכרו. לא קל לעבודה שלכם, אבל...
זה רק עמוס פועל.
אבל חשובה.
כל דבר מוזמנים להתקשר להורית, שגם כפגיעה מאוד בתחומים האלו, וגם אנחנו מוכנים אותם תמיד להעזר, ויש את הידע הזה בתוך המועצה, בכל השאלות. קחו את זה בחשבון, ואני שואל, דבר אחרון, שעומד להגעת מתאים פה, על הלוכחות כבר דיבר, זה דבר אקטואלי פה גם בחברי המליאה. חובת הנאמנות זה צריך להזכיר, כי זה עולה פה מדי פעם לדיונים, חובת הנאמנות, אני אומר את זה בשבילך, אני לא עורך דין, היא למועצה ורק למועצה. זאת אומרת, אנחנו מחליטים, אני יכולים להפקיע בהמשך הישיבה שאתה לכפר חסיד, אם אתה חייב, אם זה טובת המועצה, אתה חייב לתמוך.
לא, לא תתערב על
ההפקיע. גם אם זה מחצר, כן, תור דוגמה תורטית, אז...
לא, לא תתערב על ההפקיע.
לטובת המועצה אני רוצה להפקיע את סטופ מרקט, אנחנו במצב כלכלי קשה מאוד, והמועצה לדעתי כחבר מועצה להפקיע את סטופ מרקט כי זה ישפר את מצבה הכלכלית, ויש לי מספיק ציבור.
אתה לא מפקיע עסק.
לא, תור דוגמה.
אני מפקיע את השטח, לא משנה מה, אני לא מבין מספיק בנושא, זה לא החוג שלי. אבל אני אומר לך כרעיון, ויהיה לי פה קבוצה מספקת שתתמוך ברעיון לטובת המועצה, כמו שאת אומרת, שמטרתו הוא לשפר את מצב המועצה. במצב כלכלי, לא מועצה. אני כן הציג יישוב מסוים, יישוב דרישות, מבין את הקרצים של המועצה, אבל אני פה בגלל היישוב שלי, זה רק סיבה היחידה שאני כאן. זאת אומרת, מה שאתה אמר פה, זה בשלב מסוים, מה שהיישוב שלי שאני מייצג אותו אומר, בשלב מסוים אני צריך להפסיק לחשוב על זה, שזה יהיה פה ניגוד דעות בין שני הדברים, ו- ולחשוב רק על טובת המועצה?
בעיקרון אתה אכן מייצג אישור, ואתה נבחרת כדי להביא את האינטרסים של אותו אישור לפה ולקדם אותם, וזה בסדר ולזה נבחרת. אבל כל פעם שאתה מצביע לאיזשהו נושא, בסופו של דבר אתה צריך לחשוב שאתה מצביע, אתה פה, מרגע שנבחרת, אתה נציג של כלל תושבי המועצה. אוקיי? גם חבר ליכוד, או חבר מפלגת העבודה שנבחר לכנסת, עם כל הכבוד לבוחרים של אותו סקטור, אמור לחשוב על טובת כלל המועצה וגם כלל המדינה.
מה שאמרת זה מתנהל בכאילו, אני אשאל פה כל אחד פה, ושאל נרשק את השאלה. גם בכנסת זה ככה דרך אגב. נכון שיש כוונת המחוקק לדברים האלה, ופה הדברים מתבצעים אחר.
נכון.
אני אומרת לך מה צריך את רוב לייצג ציבור בכללותו, מה טוב לציבור.
ציבור לא בחר.
אבל מרגע שנבחרת, אתה נציג ציבור. מרגע שנבחרת, אתה נציג ציבור. גם שמי שלא בחר. זאת האחריות.
הוא לא יכול להצביע נגד האינטרס של המועצה. הוא יכול להימנע ולהתנגד.
אתה יכול להיות מקרה שאתה לא חושב שמשהו נכון
לעשות,
אבל יכול להיות מקרה שאתה לא חושב שמשהו לטובת אינטרס המועצה. וגם זה שבא ראש מועצה ואומר שהדבר הזה לטובת מועצה, אתה לא חייב להסכים איתו. אבל הסיבות שאתה לא מסכים איתו הם כי אתה חושב שזה לא לטובת המועצה, לא כי זה לא מתאים לך. ו זאת
הכוונה, זאת אומרת, חייב להיות ענייני.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה
רבה.
שלמה, אנחנו קצת...
שלום לכולם. תשומת לב קטנה לגבי תחום הביקורת במועצה, איך היא מתנהלת ולמעשה את כל המרכיבים שמתחברים ובודקים את המועצה מכלל היבטים. יש לנו מספר גורמי ביקורת שעושים את העבודה, שזה מתחיל במבקר המדינה שאמור לבדוק את המערך כולו בכלל השלטון הציבורי, וגם בו אנחנו בפנים. מבקר מטעם משרד הפנים שעושה ביקורת על ניהול הכספים אחת לשנה, בא ובודק את המערכת הכספית וגם כל מיני נושאים נוספים שמשרד הפנים מבקש ממנו לעשות בנוסף. גורמי ביקורת שונים של משרדי ממשלה שעושים כל מיני תהליכים רוחביים ונוגעים בתהליכים אצלנו גם ברשות. ואני שלמעשה אמור לבדוק את כלל הפעולות של המועצה על פי מעין סקר סיכונים שבודק את כל הפעולות של המועצה, מה נראה מבחינת סדרי עדיפויות. איך אנחנו בכלל קובעים נושא ביקורת? נושא ביקורת נקבע בכמה אפשרויות. אחד, למבקר הרשות יש נושא שהוא יכול לבדוק אותו, והוא מבחינתו זה נושא שבחוק מוגדר שהוא בוחר נושא. ועדת ביקורת, ועדה לענייני ביקורת, רשאית לבקש נושא. ראש הרשות רשאי לבקש נושא. התהליך הזה, אני רואה בו יותר תהליך של שיתוף. תהליך השיתוף אומר שאני יושב עם ראש המועצה, עם המנכ"לית, עם הגזבר, תלוי בסיטואציה, ולמעשה דנים מה מטריד את המועצה, מה הנושאים שכרגע מבחינת הסיכונים משפיעים על המועצה, ומה האינטרס שלנו לבדוק. ולפי זה נקבע תוכנית העבודה. זאת אומרת, תוכנית העבודה היא גמישה מאוד, והיא רוצה לגעת בנקודות התורפה של המועצה, ובאמת לטפל בהן. אני מזכיר לכם שבמועצה הקטנה, התקן חצי משרה, אני עובד בחצי משרה במועצה, ועוד חצי משרה במועצה שכנה במגידו, ברשויות גדולות זה למעשה משרה מלאה. ועדה לענייני ביקורת, יושב פה אייל, גלעד ג'וגל, לא רואה אותו, יושב ראש הוועדה. השיתוף פעולה בינינו הוא תהליך עבודה רצוף, זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על הפעולה, אני עושה את הביקורת, או גורם משרד הפנים עושה את הביקורת, או כל גורם אחר שמתעסק עם זה, זה מגיע לדיון בוועדה, ואחרי הוועדה זה מגיע אליכם למליאה. מה ששאלתם קודם לגבי חיסיון, זה דוגמה לחיסיון. הוועדה לענייני ביקורת מחויבת בחיסיון, הדוח שלי הוא חסוי, עד הרגע שהוא מגיע למליאה הוא חסוי לגמרי. זאת אומרת, אין מצב שמישהו קיבל טיוטה של דוח ומפיץ אותו. עד שהוא לא הגיע למליאה, מבחינתנו הדוח הוא חסוי לגמרי, הוא רק ביני לבין המבוקר, ביני לבין ראש הרשות, או ביני לבין ועדה לענייני ביקורת. כל השאר הוא חסוי לגמרי, וזה יתגלגל לפניכם איזשהו טיוטה כזאת או אחרת מתוקף שאיפתה. אנחנו לא מוצאים אותה החוצה עד שלא הגיע למליאה, וברגע שהמליאה הגיעה, אישרה את הדוח, זה עובר לאתר של המועצה. תסתכלו באתר המועצה, תראו דוחות במצגות על הנושאים שעשיתי עד עכשיו. המבקר בודק למעשה את התהליך של הפעולות של המועצה, תואר המידות, יעילות, חיסכון, הנהלת חשבונות, כל הפעילות של מנהלי מחלקות, וכל מיני ממשקים שקורים בין המועצה לגופים מסביב. והרעיון המרכזי הוא שבאמת המועצה אכן פועלת בהתאם לחוק ולמנהל התקין. מה אנחנו עושים בביקורת? הביקורת בשורה התחתונה מנסה להבין את כל מיני התחומים, למשל מחלקות, פעולות של המחלקות ותהליכים שעוברים, ודרך זה אנחנו רוצים לבדוק שהם באמת מתנהלים כמו שצריך. במידה ואנחנו מבינים שיש איזושהי מגבלה כזאת או אחרת במדיניות, בביצוע של חוקים, בתהליכים כאלה ואחרים, חלק מהפעילות שלנו היא להראות למנהלי מחלקות, להבין את המגבלות שלהם, וזה כמובן מוצף לראש הרשות וגם אליכם. אני אתן לכם דוגמה. הנושא האחרון שהיה במליאה זה היה פיקוח על התכנון ובנייה, זוכרים? בפיקוח עלו נושאים, אחד הנושאים עלה כמות מפקחים, השני עלה מדיניות של אכיפה, וכל מיני דברים שמגיעים אליכם כמליאה, ובדיונים בינינו אנחנו מתחילים להבין שחלק מהמגבלות היו ברמת השטח, חלק מהתהליכים הם גם ברמה של אישורים שלנו כמליאה, מה אנחנו חושבים שצריך להיות או מה החוק מחייב אותנו. נתתי לכם דוגמה שהחוק מחייב אותנו לעשות סקר על הנכסים ולפי זה לעשות. זה תהליך שראש המועצה קיבל את ההחלטה יחד עם הוועדה לתכנון ובנייה שמבצעים את זה, וזה תהליך שכרגע מבוצע. הביקורת הראתה נקודות תורפה כאלה ואחרות שאנחנו מזהים בוועדה או בפיקוח בוועדה, ודרך זה אנחנו מתקדמים. הרעיון של ביקורת הוא לא שאני בא ויודע הכל על, על, על המערכת. זאת אומרת, יש לי תהליך למידה יחד עם המבוקרים. התהליך הזה הוא תהליך ארוך, גם להבין את החוקים, את הנהלים, את התקנות, את האילוצים, את המדיניות של ראש המועצה, תהליכים שקרויים בתוך המערכת. דרך הלמידה הזאת אני מבין מה המיקוד של הביקורת שאני יכול לעשות. ודרך זה אנחנו, אני ניגש לביקורת, שאני מכוון מטרה מבחינת הנקודות תורפה במערכת. זאת אומרת, יש דברים מסוימים, הביקורת, למשל בתחום הפיקוח הוא היה עצום מאוד, או בתחום הרכש, שהראינו לכם גם לפני כמה חודשים, אנחנו צריכים להתמקד, גם כדי להיות תחליפיים, גם כדי להעביר לכם מסרים מאוד ברורים, וגם כדי לא להתיש את המבוקרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת במה להתנסקד, אנחנו מגבשים לנו את הרעיון של הביקורת, ודרך זה אני מראה לכם את המאפיינים שאני עובר מבחינת התהליך. חשוב מאוד שיהיה שיתוף פעולה עם המבוקר. למה? כי בשורה התחתונה, כשהמבוקר לא ישתף פעולה, הביקורת הפכה לאיבוד. זאת אומרת, הרעיון הוא כמה שהמבוקר מבין בהתחלה שאולי באים לבדוק אותו. חלק מהמבוקרים מתחילים להבין שהביקורת תעזור להם, אם זה חלק מתהליכים פנימיים וחלק מתהליכים ארגוניים. ככל שהמבוקר יהיה אינטרסנט להתמודד עם הביקורת, ככה גם הארגון ירוויח. לכן אנחנו עוברים תהליך מעין פסיכולוגי כזה גם עם המבוקרים, להראות להם שבשורה התחתונה הביקורת צריכה לקדם את הארגון. היא לא באה לערוף ראשים, היא לא באה לפגוע באנשים, אלא באה לקדם פה מערכות. והתיקון ליקויים הוא איזשהו תהליך שאנחנו עוברים גם עם המבוקר אבל גם עם הרשות. תיקון ליקויים הוא לא קל לרשות. תיקון ליקויים בא לפעמים מעמיס על הרשות. אבל גם בתיקון ליקויים אנחנו, כשאתם למעשה ממליצים על האישור לתיקון ליקויים, זה מראה לכם תהליך שאנחנו עוברים עם כל מבוקר בעבודה. ממונה תלונות ציבור, שני משפטים. אני גם אחראי על תלונות הציבור. יש בתלונות הציבור, בהגדרה, אני הגדרתי את זה לשני קטגוריות. אחד פניות ואחד תלונות. מה זה פנייה? פנייה זה שתושב מתקשר למנהל תחום במועצה ומבקש שירות. קיבלתי שומה לארנונה, אני לא מרוצה, אני מבקש שזה. פניתי למחלקת החינוך, פניתי למחלקת הרווחה, קיבלתי שירות, לא מרוצה. הרעיון הוא שהתושב יודע שהוא פונה לממונה על המחלקה הזאת, זה מנהל המחלקה, ומבקש התייחסות. אני לא מרוצה מהשירות. זה נקרא פנייה. ברגע שמנהל המחלקה נתן תשובה שלא מוצאת חן בעיניו, הוא לא מרוצה ממנה, הוא חושב שמנהל המחלקה לא התייחס אליו כמו שצריך, אז הוא פונה למבקר המועצה כממונה תלונות הציבור ואומר לו, אדוני, מחלקת החינוך, מחלקת הרווחה, מחלקת הזה, לא עשתה את השירות כמו שצריך, הוא מצרף את המסמכים שבהתאם למה קרה, ולאור זה אני יכול לבדוק מול מנהל המחלקה מה קורה. זאת אומרת, אני מבדיל בין פנייה שאני רוצה שיהיה שקופה, תהליך עבודה רגיל בין תושב למנהל המחלקה או לתחום, לבין זה שמנהל המחלקה נתן תשובה והיא לא מספקת את התושב, ואז היא יודע לפנות אליי. אני מופיע גם בתלוש הארנונה, דרך אגב, מופיע מי שרוצה לערער ולא מרוצה מהשומה, פונה למחלקת הגבייה, ואם לא, הוא יכול לפנות אליי. ותלונות הציבור מבחינתנו, כל תושב שמרגיש שלא קיבל את המענה כמו שצריך, מגיע אלינו. אתם כמליאה מקבלים פעם בשנה דיווח כמה תלונות היו, האם מוצדקות או לא מוצדקות. כל תלונה מתועדת. יש לנו למשל תלונה האחרונה שהייתה של תושב שפנה למחלקת הגבייה כבר לפני 4 שנים והרער על, הגיש השגה על השומה שלו, קיבל תשובה שהשומה בסדר, חזרה לגזבר ולמנהלת מחלקת הגבייה, הרער על זה, קיבל תשובה עדיין זה בסדר, חזר עוד פעם, אמר אני מערער, בדקו עוד פעם, אמרו לו, עדיין אנחנו, פנה למבקר המדינה. מבקר המדינה שואל אותי, מה קרה? אני נותן לו את המסמכים ואני אומר לו, הנה התלונה, הנה הערעור, הנה הבדיקה, ואז אני גם בודק את עצמי, האם אני התנהלתי בסדר. אם אני התנהלתי בסדר, אני עונה למבקר המדינה, הרשות שלי התנהלה בסדר, אם המועצה לא התנהלה בסדר, אני אגיד למבקר המדינה, סליחה, אנחנו לא בסדר, אנחנו מתקנים, התושב מקבל תשובה. זאת אומרת, אנחנו עוברים פה תהליכים שאנחנו גם נבדקים. זה לא אומר שזה לא כל תשובה שלי היא תשובה סוף הדרך, זאת אומרת שגם מבקר המדינה בודק אותי, האם אכן בדקתי את התהליכים והתהליכים התנהלו כמו שצריך. זה תהליך ארוך, אבל השורה התחתונה במסר לתושב. אנחנו שומעים אותך, אנחנו נותנים לך שירות, אנחנו מנסים להתייחס אליך כמו שצריך, ואם יש לך טענה הכי קטנה, יש לך כתובת. זאת אומרת, עכשיו, אני אגיד גם לכם כחברי מליאה, אפרופו מה שעלה כאן, גם אתם מעין נציגי ציבור, וגם אתם מקבלים מדי פעם פניות על כל מיני תהליכים. מוצר לכם לברר, אתם בריאים מול מנהלי המחלקות, אתם יכולים גם לברר מולי, אתם יכולים לעלות תהליכים שנראה לכם לא בסדר. זאת אומרת, יש פה בינינו שהוא שותפות בתהליך העבודה, ולכאורה חלק מהפניות מגיעות אליכם כתהליך עבודה סדור. אם רון אמר שהוא נציג יישוב, זה בדיוק הנקודה שתושב יכול לשאול אותו מה קורה, ובהחלט הוא יכול לבדוק ולתת לו תשובה. אבל זה לא, זה גם התושב יכול לקבל את התשובה, זה אותו דבר גם עם מנהל המחלקה. אבל זה רמה אחרת של התנהלות. אני מדבר פה על תלונות, אני נפגש עם תושבים, תושב שיש לו תלונה, אני נפגש איתו, תושב שלפעמים אני אקבל תלונה אנונימית. אם אני בודק אותה, לכאורה אני יכול לא לבדוק אותה. כי אני צריך לבדוק לדעת מי זה, אבל כשתלונה נראית לי כאיזשהו מקור בעייתי כזו או אחר, בהחלט אני בודק אותה גם עם אנונימית, אבל אין לי למי לתת תשובה. העיקרון הוא שהמערכת שלנו באמת תהיה בסדר. התהליך שאני עובר גם עם מנהלי המחלקות, הוא באמת לבדוק אותם בצורה שקופה. יכול להיות שמנהלי מחלקות טעו. קחו בחשבון שאנחנו טועים. קחו בחשבון שאנחנו לא מושלמים, אבל החוכמה היא לא להגיד אני מתבצר בעמדה שלי, אלא להגיד סליחה טעיתי. גם תושב יודע לקבל תשובה של סליחה טעיתי. רוב התלונות שלנו, אני מזכיר, אני חושב 80% מהתלונות שקיבלנו מהתושבים הם דברים ותהליכים שאנחנו פוגשים בין שכנים, ואנחנו אומרים, חברים, סופי שכנים, אנחנו לא בעסק. השתדלו להיות בתקשורת בינינו לבין המועצה ובתפקידים של המועצה. שאלות אם יש.
אחד זה לגבי דרכי גישה. האם בעולם שלנו המודרני לא לגיטימי להקליט שיחה שהיא תלונה? אני לא יודע לנסח טוב את התלונה שלי. נוח לי הרבה יותר לומר אותה בטלפון. האם זה לא לגיטימי שאנחנו כבר נפתח אפשרות לתת תלונה גם באמצעות הקלטה? הקלטת השיחה. זה דבר אחד, והשאלה הגדולה...
אחד, אני שומע אותך, זה נהיה רק לענות, אני אלך לשאלה שנייה. אני שומע אותך, ואם אני חושב שאתה באמת לא מסוגל, אני אכתוב לך את התלונה. הבעיה המרכזית היא בכתיבה, למה אני מבקש כתיבה? כי דרך הכתיבה אני מבין אותך יותר טוב, ואני גם יכול להתייחס במדויק לתלונה שלך. כשאתה שמעת אותי מדבר, לא, כל התקשורת בינינו היא ברורה, בטוח
גם בכתב יש הרבה מאוד פרשנויות, אבל בסדר.
בכתב יש לי איזשהו...
אתה עוזר לי לנסח? אתה אומר לו את זה למתלונן?
אני אמרתי גם באנונימי, גם בעל פה. קודם כל אני בודק את המהות. אם אני מזהה שיש בעיה מהותית, בהחלט אני מטפל בה, כי האינטרס שלי לטפל, לא לדחות את התהליך, אלא לקבל את התושב ולהבין מה מציג לו. לפעמים ההצגה של תושב בפנייה אנונימית היא רוחבית, ואני מהר מאוד ניגש אפילו לביקורת בכיוון. זאת אומרת, כשאתה מזהה, אתה בוחן בדיוק מה קרה.
הדבר השני זה ועדות ביקורת ביישובים. מצד אחד אני חושב שזה חשוב מאוד. מצד שני, אני לא חושב שיש הרבה יישובים שיש ועדת ביקורת פנימית ביישובים, לוועד המקומי. איפה האחריות שלך או איפה התפקיד שלך לוודא שבכל יישוב באמת תקום ועדת ביקורת פנימית יישובית?
ועדות הביקורת הן ועדות מתנדבות. אני לא יכול לכפות על כל יישוב שיהיה לו ועדת ביקורת ושיתנדבו לו אנשים לוועדת הביקורת. מצד שני, כל ועדה שאנחנו פנינו בכל קורא לתושבים מיד אחרי הבחירות כדי שיתנדבו לוועדת הביקורת. כרגע אני יודע ששתי ועדות, אחת בנופית ואחת בכפר ביאליק, שהן קיימות, ועם שתיהן נפגשתי. נפגשתי בעבר גם אפילו עם כפר חסידים לפני כמה שנים. הרעיון הוא שכל ועדה שקמה והיא רוצה לפעול, אני נפגש איתה, אני מלמד אותה. באתר של שלי במועצה מופיע...
אבל לא זאת השאלה, זה אני מבין. אני שואל עוד פעם, האם אתה רואה את עצמך בתפקידך כמי שדוחף להקמת הוועדה המתנדבת הזאת, או שרק איפה שיש אתה מוכן לשוחח איתם ולנחות אותם?
אתה אמרת את הקונפליקט. הוועדה מתנדבת, זאת אומרת שאם אין לי מתנדבים מקרב יישוב, יש לי בעיה לדחוף אותם. זאת אומרת, כשאתה מציג לי קבוצה מתנדבים, אני יודע לדבר איתם. אני כרגע בתהליך עם תומר שמתעסק.
אני חייב קצת טיפה להגיד שאתה ועדה ביקורת, ועדת חובה. ככה זה בחוק, אני מכיר. כל ועד מקומי אחד של ועד ביקורת, אם הוא לא מעלה ועדת ביקורת, וסמכו את המליאה למנות רואי חשבון, תגיד לי אם אני טועה, ועשו את המליאה למנות רואי חשבון, מטעמה. זה לא... חברי הוועדה הם משתתפים, אבל הוועדה עצמה היא לא מתנדבת. ולכן תפקיד המועצה זה לוודא שיש ועדה ולוודא שהיא עובדת.
אם ככה אני מציע שהמועצה תיקח על עצמה את הנושא הזה, כי הנושא הזה מוזנח שנים רבות.
אנחנו כבר קיבלנו החלטה, כבר התחלנו, הרי עשינו פה את האישור של
מנה החודשים
של כפר ביאליק
ושל
נופית, ואנחנו
נמשיך להישור. קודם כל, אנחנו בתהליך. התהליך אומר קודם כל, אני פונה אליך שתתנדב. אחרי שאני מצליח להתגרד חלק מהוועדות, אני חונך אותה. במקום שאני לא מצליח, קיבלנו החלטה במליאה, לדעתי האחרונה או הקודמת, שאנחנו במקום שלא נמצא ולא נצליח להקים את הוועדות, נענה מבחוץ. אבל עדיין חשוב לנו, כמועצה, שיהיה אנשים מתוך היישוב, שיהיה להם אינטרס.
ברור, אבל כמו שאני אמר.
אנחנו הולכים להקפיד את זה, כי יש גם תושבים שבאים ואומרים,
בדרך כלל תושבים שהם יותר באופוזיציה, וזה גם באופוזיציה זה דבר לגיטימי. ובאים ואומרים, אנחנו ועדת ביקורת פה ביישוב, תפעלו, וזה קרה לנו. בתקופה של השנה האחרונה, ואנחנו החלטנו לטפל בזה, ואנחנו מטפלים בזה. ושלמה רק לאחרונה הזכה שמעני להגיע לאיזשהו יישוב, ולוודא, פשוט לכנס את הוועדת ביקורת יחד איתו, ואז הוא גם יודע גם להנחות אותם מה צריך לעבור. אבל זה הערה נכונה. תודה. אז הרבה תודה שלמה, אנחנו עושים את ההפסקה שלנו, ארוחת בוקר, כולם מוכנים, נדמה לי זה בצד הזה. תודה. בהפסקה של כמה?